Save big on everything for your next project when you shop at Menards. Get the comfort and support with a new mattress from Serta. Find the perfect mattress for a deep and restorative night's sleep. Take control of your sleep and save big money on Serta mattresses now at Menards. Plus, check out our weekly flyer on Menards.com for more great deals happening this week. Save big money at Menards.
אנחנו במפה, פרק 161 שלנו, שבוע טוב וברוכים הבאים, פרק אקטואליה סוף סוף. והיום כאן איתנו אורח מיוחד שהיה כאן כבר בשני פרקים חשובים מאוד, גיא רחמני, שאני מניח שאתם מכירים אותו. גיא, שלום, כיף גדול לארח אותך.
אחלה להיות פה שוב.
מה המצב, איך אתה?
סבבה, אני בטרור הנוטיפיקיישנס כרגע בטוויטר, נכנסתי לאיזה לופ מטומטם כזה שכל מיני משתמשים ממדינות שונות ומשונות מתייגים את גרוק כדי שיתייג unknown Israeli users. אז אני נלחם את מלחמת הנוטיפיקיישנס ברגעים אלה. וחוץ מזה, אתה יודע, מסתכלים על הפועל תל אביב ומחכים ששאר השוק יתחיל לזוז.
לגמרי, אז אנחנו נדבר גם על זה בפרק היום, ובכלל אנחנו נתחיל קצת עם ענייני נבחרת, עתודה, נוער, אנדר 19, כל הדברים הנחמדים האלה. משם נתקדם כמובן פשוט לכל קבוצה, הפועל תל אביב, מכבי תל אביב, הפועל ירושלים, הפועל חולון, הרצליה. יש פה הרבה דברים שקרו השבוע, כמובן ההחתמה של וסיליה מיצ'יץ', עם עוד החתמה שהפועל תל אביב עשתה, נדבר פה על הכל, מכבי תל אביב, נדבר גם על אושרי בריסט, אבל כמובן על כל הבלגן האדיר שקורה שם, עם הגיעית, עם ההנהלה, נדבר, ננסה להבין לאן זה הולך, הפועל ירושלים עם הקיפאון שלה, גם ננסה להבין לאן הדברים הולכים, וכמובן קבוצות ליגת האלופות, גם שם דברים מעניינים. בהזדמנות הזו כמובן אתם מוזמנים להצטרף לקבוצת הדיבורים שלנו, שבה גם אתם יכולים לשלוח הודעות, אז אם אתם בקבוצה הראשית, או בכלל אם אתם לא נמצאים באף אחת מהקבוצות, יש הרבה מקומות שם, אתם מוזמנים, הקבוצה הראשית כרגע מלאה. כמו כל שבוע, שזה כבר לא היה בשבועות האחרונים, אבל הרבה פעמים אני מביא לכם פה איזה סקר ככה לפתיחה, אז הפעם משהו שלא קשור לאחת הקבוצות. גיא, תקשיב, שאלה מעניינת. 10 שניות לסיום, נקודה הבדל, כדור בידיים של הקבוצה שבמינוס, נגיד 75, 74, והכדור בידיים של הקבוצה שבפיגור, לכאורה התקפה אחת, איזה קבוצה מהשתיים אתה מעדיף להיות?
אני נראה לי הולך עם ההתקפה, זאת אומרת, אני אתן לי את הכדור ואת גורלי בידיים שלי. זה בעצם מה שאנחנו שואלים פה, זה מה יותר, איפה סטטיסטית יותר טוב להיות בהתקפה או בהגנה. אני חושב שבכדורסל של היום, עם הכישרון של היום, אני מעדיף לשלוט בגורלי. תן לי מינוס נקודה וכדור.
זה, אתה, האמת אני הולך איתך, אבל אני אפתיע אותך ואגיד לך ששלושת רבעים ממאזיננו דווקא רוצים להיות הקבוצה שביתרון, אולי זה איזה משהו מנטלי כזה של להחזיק בזה כל עוד אתה יכול. צריך גם להגיד, אם אתה קולע סל, יכול להיות שאתה חוטף סל אחרי זה צד שני, אם אתה עושה סל בחמש שניות זה גם אפשרי. יכול להיות שיש לזה איזה צידוק סטטיסטי מסוים, אבל אני יותר איתך בדברים האלה, בהחלט אני פה עם ה-26%. אם נדייק שהצביעו שהם רוצים להיות הקבוצה עם הכדור, אני מאמין שהגורל בדרך כלל צריך להיות בידיים שלך, אבל כמובן זה גם מאוד מאוד תלוי באיזה משחק, איזה תסריט. אז זה גם, זה ככה היה הסקר הנחמד שלנו להתחלה. ומכאן אני רוצה ככה להמשיך איתכם ואיתך לכיוון של מה שקרה לנו השבוע, ובואו נתחיל, תודה, עם האירוע המרכזי, אפשר להתעלם. הפועל תל אביב מחתימה את וסיליה מיצ'יץ', כמובן זה כבר אחרי שהחתימה את קולין מלקולם ואלייג'ה בריינט ודנו טורו, אנחנו נדבר פה גם על המהלכים האלה, אבל גיא, מעניין אותי מאוד איך אתה מסתכל על זה, ואתה יודע מה, אני אתחיל מהשאלה הראשונה, הופתעת שזה קרה?
לא, אני חושב ש הייתה נקודה, שהרי זה מסע ומתן שאנחנו חיים אותו מהצד כבר כמה חודשים, הייתה נקודה שבה הבנת שאולימפיאקוס ככה נכנסת חזק, ומיג'יץ' למעשה יש לו קצת בעיה אולי אם להגיע לישראל, או עם הקונספט של לשחק עבור קבוצה ישראלית, לפחות זה מה שתוקשר, כן? ואז אמרתי, טוב, אם זו הבעיה, אז זה כבר לא יעזור להפועל תל אביב, בגלל שמי שלא רוצה להיות מזוהה עם קבוצה ישראלית מהסיבה הזאתי, אז כבר לא משנה כמה כסף אתה מציע לו. אבל ברגע שהבנתי ש... זאת אומרת, הוא חזר למשא ומתן, או שהפועל תל אביב חזרה להיות אופציה, אז הבנתי שכנראה המידע הזה של מיצ'י שלא מוכן להגיע לקבוצה ישראלית הוא לא נכון. ואז זה ברור שזה רק עניין של כסף. עכשיו, זה ברור שהפועל תל אביב צריכה לשלם הרבה יותר מקבוצות אחרות בשביל להחתים שחקן כזה. משתי סיבות, א', זה שהיא נמצאת במצב בעייתי ביחס לאחרות בגלל המלחמה, והדבר השני זה שהיא מועדון חדש מבחינת היורוליג ולא מוכח, ומיצ'יץ' חלילה עשוי למצוא את עצמו שנה הבאה ביורוקאפ, לעומת קבוצה כמו אולימפיאקוס שתהיה ביורוליג. אבל ברגע שהתחילו דיבורים על זה שאופר ינאי מתכוון להעלות שוב את ההצעה, אני חשבתי שזה רק עניין של זמן.
עכשיו, נגיד, לפי הפרסומים, יש פה בטח עניינים מורכבים יותר בחוזה, זה החוזה השלישי בגובהו של שחקן אי פעם באירופה. נזכיר, על פניו, לפי פרסומים, החוזה הכי גבוה זה של ג'וש צ'ילדרס, מאולימפיאקוס, לפני הרבה מאוד שנים, ששם זה, הוא עמד על אזור של 7 מיליון דולר בעונה, לפחות לפי פרסומים.
הוא היה לא משהו, דרך אגב.
נכון, נכון,
צ'ילדרס.
זה גם צריך להגיד. פה הפרסומים הם, לא יודע, 17-18 מיליון על פניו לשלוש שנים, לי לא כל זה ברור גם איך זה מתחלק, אבל בסדר. יש גם טענה שהוא מקבל מניות במועדון, לא בנוסף, אלא כחלק מהדברים, זה מה שאני הבנתי, שזה מעניין. אבל אני רוצה לקחת אותך יותר לכיוון המקצועי בנושא הזה של וסילי אמיצ'יץ', ואני אגיד לך כזה דבר. קודם כל, אני, אתה יודע, מבחינת, אני רוצה לקחת את זה קודם כל המקרו של הפועל תל אביב. אני מסתכל על הפועל תל אביב עם עופר ינאי, כן? לא הפועל תל אביב בלי עופר ינאי, הפועל תל אביב עם עופר ינאי לפני סך הכל שנתיים, קיץ 2023, עוד אין מלחמה, אני זוכר פה גם את הפרקים שאני עשיתי, וההישג הגדול של הפועל תל אביב בקיץ הזה היה לצורך העניין לדעת ולהשאיר את קסאבר מנפורד. הוא היה להצליח ולהביא את אנגולה כשמכבי לא רצתה אותו, כן בדיקות רפואיות, לא בדיקות, ואז היא הביאה אותו. וזה כאילו היה ההישג הגדול. הפועל תל אביב של אותם ימים, שוב אני מזכיר, עם עופר ינאי לפני שנתיים, מה שהיא עשתה היא בעצם נתנה שדרוג לקבוצה שעוד הייתה לעונה קודם, ולזו שהייתה לעונה קודם, עשתה תהליך מאוד יפה, אבל עדיין הגיעה לאיזה תקרה שהיא ראש בראש מול גרן קנריה, היא ראש בראש מול טורק טלקום. המהלך הזה הוא באופן סופי חותם את העניין הזה, שהפועל תל אביב כרגע, וזה עובדה, כי גם מועדונים האלה חלקם רצו אותו, היא לא ראש בראש מול גרן קנריה או טורק טלקום או מועדוני צמרת ביורוקאפ, היא ראש בראש מול ריאל מדריד, היא ראש בראש מול פנטינאיקוס, היא ראש בראש מול אולימפיאקוס, מול פנר. זה משהו שאני לא בטוח שאנחנו עדיין מעכלים אותו עד הסוף. אני לא בטוח שאנחנו מעכלים אותו עד הסוף. הקבוצה היחידה שאולי עשתה משהו דומה מבחינת פרוסס של ההתקדמות המטאורית זה מונקו, אולי גם עוד קבוצה שהתחילה מ-out of nowhere לפני כמה שנים, מאוד מאוד דומה. אז נכון שהפועל תל אביב תמיד הייתה שם וזה, אבל עדיין, קבוצה שירדה ליגה לא הייתה, זה דבר ראשון. עכשיו, אני רוצה לקחת אותך יותר גם לעניין הזה של וסילי עצמו. תראה, לי, מה שנקרא, יש קצת ויכוח לגבי השחקן הזה עם הרבה מאוד אנשים, הרבה שנים. אני, הטענה שלי, שמיצ'יץ' באירופה מעולם לא היה הגארד המוביל של הקבוצה שלו. צריך להזכיר, מיצ'יץ' היה, עשה עונה מדהימה בז'אלגיריס עוד עם שרס, ב-2017-18 הגיעו לפיינל פור, אבל מבחינתי, הגארד הראשון שם היה קווין פנגוס, מיצ'יץ' לא ספק, השחקן משמעותי, פותח, אבל ליד, ובאנדולו כל השנים, מ-2018-19 עד 2022-23, עם השושלת המדהימה שם, מבחינתי, ושוב, אני פה אוהד של שחקן, אני אוהד של שיין לארקין, זה היה קודם כל שיין לארקין, ואחרי זה וסיליה מיצ'יץ'. וזה מבחינתי כן קצת הופך את כל ההייפ, אני אקרא לזה, כי זה, צריך להגיד, מיצ'י זה שחקן טופ יורו ליג, מבחינתי גם מן הסתם טופ 10 גארדים אולי שיש היום באירופה, אבל זה כן קצת הופך את העניין הזה ל-overrated, כי אני מבחינתי מיצ'י שהולך להגיע למקום ולתפקיד שהוא עוד לא עשה, הוא באמת עכשיו אמור להיות הרוקסטאר הראשי, ותמיד, גם אם לא תסכימו איתי שהיה מישהו שיותר טוב ממנו, שאני די בטוח שלארקין ופנגוס היו טובים ממנו בקבוצות שהוא היה, הוא בוודאי אמור להיות עכשיו הכי טוב שם, גם אם תגידו שהם לא היו יותר טובים ממנו, אז ודאי שהם היו צמודים, בוא נגיד, לכל הפחות. מצד שני, וזה כן צריך להגיד, נגיד בניגוד להחתמה כמו של בברלי, מיצ'יץ' בשנתיים האחרונות שהוא היה ב-NBA, הוא שיחק, ושיחק לא מעט, וגם היה די נחמד ביחס לרמת NBA. הוא לא התפלפ, בסדר? יש הרבה שחקנים מגיעים ל-NBA מאירופה, מתפלפים, ואז אחרי שנה-שנתיים חוזרים. זה שחקן שמבחינתי כרגע מאוד יכול להיות שהוא חוזר טוב לא פחות משהוא עזב. הוא עזב את אירופה באיזה פיק של הקריירה שלו, מאוד יכול להיות שהעונה הקרובה תהיה העונה הטובה בקריירה של וסילי מיצ'יץ'. וזה כן יאמר, וזה לגדולת הפועל תל אביב, זה מהלך אדיר, כי אתה יודע, להביא את בברלי בגיל 36, כבר שהוא אחרי השיא, זה משהו אחד. להביא, אגב, הפועל ירושלים, את אמר סטודמאייר גם, שהשיאה בסיאו טופ NBA, אבל להביא אותו אחרי השיא זה גם משהו אחד. להביא את מיצ'יץ' בשיא, זה כבר משהו שאני, אתה יודע, אומר, שמע, זה מרשים מאוד, אבל מעניין אותי איך אתה מנתח גם את המהלך מבחינה מקצועית, האם גם הפועל תל אביב מבחינתך, בשכר הזה, באמת זה מה שהייתה צריכה, או שאולי הייתה צריכה, אפילו יכולה ללכת לשני שחקנים במחיר הזה, וגם האייפ, תגיד לי איך אתה מסתכל על זה.
טוב, יש פה הרבה נושאים, אבל בוא נגיד שמנקודת מבט של, נתק שנייה את היחס האישי שלי להפועל תל אביב, נלך לאוהד כדורסל ישראלי, אז מיצ'יץ' יכול להיות הגארד השני בקבוצה של ים הדר, והנה זה מסתדר לך עם התיאוריה שהוא תמיד הסקנד. ההחתמה של מיצ'יץ', בוא נתחיל ככה, מיצ'יץ' הוא שחקן שהוא שחקן מעולה לרמה האירופאית. הוא אחד מהשחקנים הכי טובים באירופה, לפחות זה מה שהוא היה כשהוא עזב. איך הוא חוזר מהשנתיים ב-NBA, אני לא יודע, הוא גם חוזר מבוגר יותר ממה שהוא עזב, אבל הוא בן 31, הוא לא בן 37. זאת אומרת, הוא בהחלט יכול להיות עדיין שחקן טופ. אנחנו כמובן נצטרך לראות את זה, אבל אין סיבה להניח שהוא שחקן גמור. ודרך אגב, הוא מאז ומעולם הביא איכויות מאוד שונות מאנשים מסוגו של פטריק בברלי, שפטריק בברלי הוא היה רולפלר כל הקריירה שלו. ואני חושב שדבר נוסף שיש למיצ'יץ' ולא היה ולא יהיה ולא יכול היה להיות לפטריק בברלי, זה ההבנה של איך הכדורסל האירופאי עובד. ופטריק בברלי הגיע עם כל הפודקאסט שלו והקשקושים האלה, ובמין איזה מסע סוויג של שחקן אמריקאי שבא להיות גדול מהמופע, וזה קשל, ולא בצורה מפתיעה במיוחד. זה לא יקרה עם מיצ'יץ'. מיצ'יץ' יהיה שחקן בתוך המכונה. זאת אומרת, אני לא מאמין שנראה את וסילי וחברים. זה לגבי זה. עכשיו, אני חושב שאם אני חוזר למה שאמרת קודם, אמרת, הפועל תל אביב מסתכלת בעיניים לריאל מדריד, לפנאתינייקוס, לאולימפיאקוס, לכל המועדונים האלה. אתה לא אומר את זה בגלל שהם החתימו את דנו טורו, ולא בגלל שהם החתימו את קולין מלקום, ולא בגלל שהם עכשיו הולכים לסגור את קריס ג'ונס. אתה אומר את זה בגלל החתמה אחת בכל הקיץ שלהם, שזה מיצ'יץ'. ואני חושב שמבחינה הזאת, זה לא נכון להשוות את ההחתמה הזאת, כן, בכסף הזה אולי אתה יכול להביא שני שחקנים טובים יותר, פשוט בגלל שהוא נותן להפועל תל אביב, איזשהו מימד שיווקי שלא היה לה. עכשיו, זה לא רק אתה או אני מסתכלים על הפועל תל אביב אחרת. זה ברצלונה מכניסה אותה במנויים שלה לקבוצת המועדונים האטרקטיביים. וזה סוכנויות ההימורים מתחילות לדרג אותה יותר ויותר גבוה. כל הדברים האלה עוזרים לאופר עיניי לבנות מותג. הפועל תל אביב זה מותג בישראל, זה לא מותג באירופה. ועופר עיניי צריך לבנות את זה, כדי לקבל בעוד שנה או שנתיים רישיון B, ולא להמשיך לחיות עם החרב על הצוואר. כי אני קצת סקפטי שהתוכנית העסקית של עופר עיניי ושותפיו היא להמשיך לשפוך את הסכומים האלה שנה אחרי שנה. זה פשוט המון המון כסף להפסיד כל שנה. זה משהו שראינו נעשה על ידי כל מיני אלי הון במקומות אחרים בעולם, אבל פחות ראינו ישראלים עושים את הדברים האלה לפני זה. ואני לא מאמין שזה מה שהוא רוצה לעשות. ולכן מה שהכי חשוב לאופר עיניי זה לקבל את רישיון הבי הזה. ועם ההחתמה של מיצ'יץ' היא מה שעוזרת לו לבנות את המותג, שייתן לו אחר כך רישיון בי מהיורוליג, אז היא שווה את הכסף. כי היא נותנת לו ודאות, והיא נותנת לו המשכיות, והיא נותנת לו את אפשרות לעשות מה שמכבי תל אביב עושה, שזה להגיד, טוב, אני זורק את עונה, אבל לא נורא, לא יקרה כלום. פועל תל אביב לא יכולה לזרוק עונה.
זה חד משמעית, אגב. המטרה המוצהרת זה להגיע לטופ 8, ואם אפשר פיינל 4 ויותר, חד משמעית, שנגיד, התקציב על פניו הוא אפילו אזור של טופ 4 ביורוליג, אם זה אכן 190
כן,
מיליון שקלים.
אבל אתה צריך לזכור שהתקציב הזה מגלם בתוכו פרמיה ששאר הקבוצות לכאורה לא משלמות.
נכון,
זאת אומרת,
גם של
מיצ'יץ'
המלחמה.
ב-6 מיליון, כן,
נכון.
אז אולימפיאק סתם ואתו ב-3 מיליון. בריינט והטורו הם גם כמה, הסכומים שהפוטב משלמת, הם יש להם פרמיית יוקר. אפשר לדבר על האם היא מורכבת מזה שהם קבוצה בלי רישיון, או האם היא מורכבת מזה שהם במלחמה, או האם היא מורכבת מזה שהסוכנים הבינו שאופר עיניי, כשהוא רוצה הוא מוכן שלם לא משנה מה, אבל יש שם איזשהו רכיב. אז קח את התקציב של הפועל תל אביב ותעשה להם הנחה של איזה 30%, ושם הם באמת נמצאים.
לגמרי, ואני גם מתחבר למה שאתה אומר, בטח מהבחינה השיווקית, עוד רגע אני אדבר על זה, אבל גם מבחינת האלטרנטיבות. תראה, אני באופן אינטואיטיבי בכל הפרוסס הזה, עוד לפני מיצ'יץ' ושהיו דיבורים, אמרתי, בכסף כזה, תביא פשוט שני גארדים טופ יורולי, כל אחד בשלוש מיליון, ועל פניו זה הרבה יותר חכם. העניין הוא, קודם כל, זה נורא נחמד לומר את זה, אבל עם כל הכבוד לתיאוריה, זה לא שיש, בטח לא שחקנים שמכירים טוב את אירופה. כלומר, רובם, עזוב את מייק ג'יימס ואת הסיפור עם איטודיס, אבל נגיד, שיין לארקין, שאני, אתה יודע, ממעריציו, אבל הוא על פניו סגור באנדולו, או אפילו, לא יודע מה, היית הולך על שחקן אחר, חלקם הגדול זה בייאוטים, במידה והקבוצה תסכים שהסיכוי לזה הוא מאוד נמוך, ואז אתה אולי מוציא את אותו סכום על אותו דבר, וגם עוד מזין את המתחרים שלך, אז אלא אם כן אתה מאמר פה על שחקנים מה-NBA, ש... חלקם אולי גם לא דרכו מעולם באירופה, אני יכול להבין את הדבר הזה, אבל אני כן מתחבר גם לעניין השיווקי שאתה אומר, כי בסוף, אם תשים לב, שוב, אלייג'ה בריינט מבחינתי הוא שחקן טופ יורוליג, והוא שחקן נהדר, אותו דבר אוטורו, אגב גם קולין מלקולם, שעוד מעט נדבר עליו, אבל אם תשים לב, עד מיצ'יץ', הפועל תל אביב הפסידה בהמון קרבות לכל הקבוצות האלה שדיברנו, אולימפיאקוס, פנתינייקוס, פנר, שאני לא יודע אגב אם היא נכנסה אליהם, אם היא רצתה להיכנס בחלק מהמקרים, אבל לדוגמה טי.ג'י שורט, הלך לפנתינייקוס, טייסון וורד הלך לאולימפיאקוס, יאנטונן הלך לפנר, לא יודע לכמה מהקרבות באמת הפועל תל אביב ניסתה ורצתה, ונייג'ל אייס דייוויס אחרי זה שבכלל הלך ל-NBA, זה דברים שעד מיצ'יץ' לא הוכיחה שהיא שם, וזה ללא ספק מהלך שיווקי מבריק בין היתר, אבל בואו נתרחב פה קצת יותר על
אני
המאקרו.
חושב רק מילה אחרונה אולי על מיצ'יץ', בעיניי זה החתמה שהיא מחוץ לתקציב. זאת אומרת, אם אני
אומר, הוסיפו
מנחש
פה?
מה קרה שם, אז עופר עיניי נתן לאיטודיס ולא יודע מי עוד בונה שם את הקבוצה, אינס, תקציב לבנות את מה שהם צריכים, וחוץ מזה הוא הלך עם צ'ק פתוח אחד בקיץ.
אבל אז
שבצ'ק
אתה יודע מה זה
הפתוח הזה
אומר.
היה כתוב 5 או 6 או גם 7 או 8 אם צריך, והוא בכסף הזה החליט שהוא מביא כוכב. ואם זה לא היה מיצ'יץ', אם מיצ'יץ' היה נופל, אז אני מאמין שהיינו מתחילים לשמוע על שם אחר. אני מניח שמה-NBA, כי באירופה קצת נגמר. אבל לדעתי זו הייתה מטרה של עופר עיניי בקיץ, והוא מגשים אותה יפה עם האפשרות המועדפת עליו.
רק צריך לזכור, ואני מקווה שזה הפועל תל אביב, כן לוקחת בחשבון, שלא משנה, גם אם אתה בונה סגל של 20 שחקנים, צריך כסף לתיקונים בצד. אנחנו מכירים את זה מקבוצות אחרות מהעונה הקודמת, גם אם אתה שם רזרבות וזה, ולכן זה נקודה מעניינת מה שאתה אומר, אבל בוא רגע נתרחב למקרו. בוא נתחיל שוב, ההחתמות של בריינט ואוטורו, אתה רוצה לומר עליהם משהו? אני כבר אמרתי פה, אני חושב, לפני שני פרקים, אבל יש לך משהו להוסיף לגביהם?
אני לא חושב שצריך כבר להסתכל על הפועל תל אביב במובן של החתמה כזו או אחרת. הם החתימו שורה של שחקנים שהם שחקני יורוליג טובים, טובים מאוד. אני חושב שאפשר כבר להתחיל להסתכל על הקבוצה הזאת כמכלול. זאת אומרת, מה שחסר להפועל תל אביב כדי לסגור את הסגל, זה להבנתי סגירה רשמית עם יפתח זיו, שאני לא בטוח שראיתי. סגירה רשמית עם קריס ג'ונס, שאני גם לא חושב שראיתי. ומדברים שם על עוד ארבע שלדעתי הם צריכים.
שחייבים קליעה
וזהו, ואז הם
מבחוץ
סוגרים
אגב,
לך סגל של 20 שחקנים.
כן, וזו עמדה אגב בלי קליעה מבחוץ, כרגע מה עם קבוקלו זה גם שאלה, אני קראתי דברים לכאן ולכאן, כי אם
אבל הוא
קבוקלו
שחקן,
עולה...
הוא חלק מהקבוצה, זאת אומרת, יכול להיות שהם רוצים לשחרר אותו, אבל בעיקרון יש לו חוזה לשנה הזאת. אם הם רוצים שהוא יישאר, הוא יישאר.
זהו, אבל אתה מסכים שצריך להביא שני, כלומר, אם זה בלי קבוקלו שני ארבע, ואם זה איתו אז לפחות עוד אחד. שכרגע השם המוביל אגב זה פיליפ פטרושב, גם שילוב של פיליפ פטרושב ומייק דאון נגיד במקום קבוקלו אולי, אבל אם הפועל תל אביב, אני אגיד לך ככה, אם הפועל תל אביב תצליח להביא את פיליפ פטרושב, שגם אתה יודע זה מבחינתי היה מועמד טבעי פה מתחילת הקיץ, לפחות מבחינה מקצועית, זה באמת שם אותה מאוד מאוד גבוה. ומעניין אותי איך אתה מסתכל על זה, כלומר זה עוד מוקדם, לכן אנחנו פה באיזה פרק הערכת ביניים, אבל האם... כבר עכשיו הפועל תל אביב די בטוחה ביחס לטופ 8, ומה כרגע בעיניך התקרה שלה לקראת העונה הזאת?
אגב, עופר ינאי אמר שהוא לא מחפש את פטרושב, ואני לא זוכר הרבה פעמים שהוא הכחיש שהוא מעוניין בשחקן, אז נראה מה זה אומר. אבל על פניו, אם אתה מאמין לו, אז זה לא הכיוון שלהם, הם מחפשים משהו
הפועל
שונה.
תל אביב רצתה את נייג'ל אייס דייוויס, זה היה הסיפור, והוא הלך ל-NBA. אבל יש פה חור בארבע שצריך למלא אותו עם מישהו שקולע טוב מבחוץ. זה חד משמעית.
תראה, להפועל תל אביב יש... אני חושב שאם אתה מסתכל על הסגל שלהם, אז כן, הוא סגל ששווה כניסה לפלייאוף. לא בקלות, זאת אומרת, זה לא קבוצה שהולכת לסיים מקום שני ושלישי, אבל היא בהחלט יכולה להיכנס לפלייאוף דרך מקומות ככה 6 עד 10. ואני חושב שהם יפלו איפה שפריז נפלה. זאת אומרת, הם יקבלו קבוצה שעושה פלייאוף כל שנה כבר שנים, ויש לה את הניסיון, והם לא הצליחו לעבור אותם בסדרה. וזה לא משנה אם לשחקנים האינדיבידואליים שלך יש קצת יותר ניסיון או פחות ניסיון, יש פה איזשהו משהו של מערכת שעדיין אין שם. וכמו שפריז למדה, גם הפועל תל אביב צריך ללמוד, השאלה היא אם... פריז הולכת לעונה 2 כשהיא נראית הרבה יותר חלשה. לא יודע איפה הפועל תל אביב תהיה בעונה הבאה. אני חושב שמה שמסבך את העונה של הפועל תל אביב, זה העובדה שהיא תהיה מאוד 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 מורכבת לוגיסטית. אני יוצא מנקודת הנחה שהקבוצות הישראליות מארחות את כל העונה הזאת לא בישראל. אני לא מניח שנראה איזשהו שינוי ביחס של הקבוצות האירופאיות לרצון להגיע לישראל, גם אם המלחמה מסתיימת מתישהו בחודשים הקרובים. ולכן אפשר לצאת מנקודת הנחה שזה מה שהולך לקרות לכולן. ומן הסתם, אם הכדורסל יחזור לארץ, זה יהיה שינוי דרמטי, אבל בינתיים הפועל תל אביב הולכת לעונה שהיא העונה הכי ארוכה בתולדות היורוליג. שם 38 משחקים נראה לי, נכון? שאת כולם הם משחקים מחוץ לישראל. עכשיו, בשביל הרבה שחקנים שם זה יהיה אולם ביתי, אבל זה אולם ביתי בלי קהל, לפחות בלי רוב הקהל של הפועל תל אביב, לא יודע, אולי הם יביאו שם כל מיני בולגרים. ואתה גם יוצר באופן מובהק קבוצה שיש בה מחנות. למה? כי הם כבר הודיעו מראש, תהיה קבוצה שהבסיס שלה הוא בישראל. וקבוצה שהבסיס שלה הוא בסופיה, ואז יש לך איזשהו, אתה יודע, סגל שזז. עכשיו, אני לא יודע אם הסגל הזה זז תמיד, או שהם עושים רוטציה בתזוזה, עכשיו, אפשר להתחיל לחשוב מאיפה. אני מניח ששגב וזיו ופלטין ובלייזר וכל הדברים, דולינסקי וכולי, זה הפוד הישראלי של הפועל תל אביב. הם הולכים להישאר בארץ ולחוות את היורוליג איתנו בטלוויזיה. אני לא יודע מה זה אומר על רמת תסכול של קבוצה. כשיכול להיות שמדי פעם אחד קרא למילואים, למשחק חירום, לא יודע, שגב עם צנטר שלישי שרק יושב על הספסל ביורוליג ולא משחק. מצד שני, הולך להיות לך פוד של סופיה, כרגע קראנו שהם לא אמורים להגיע לישראל, שזה בריאנט ואוטורו ומלקום. אין לי מושג מה הסיכום עם קריס ג'ונס. יש הרבה שמדברים על זה שמוטלי גם הולך להיכנס לפוד סופיה הזה, ואלה שחקנים שלא כל כך הגיעו לארץ. ואז יש לך את מיצ'יץ', ואני חושב את אודיאסי ואניס, ואני יודע, קבוקלו, ויינרד, בלקני כאלה, שלכאורה אמורים לזוז, ביחד עם הישראלים הבכירים שלך, עם מדר ועם תומר. איך אתה מנהל את הדבר הזה? איך אתה מזיז? זה מסובך מאוד מאוד לוגיסטית. אתה בונה שתי קבוצות, מתאמנות חלק מהזמן בנפרד, חלק מהזמן ביחד. אני לא יודע אם איתודיס הולך להגיע לכל המשחקים בארץ, או שהוא ישלח את דדס, או שהפועל תל אביב תביא מאמן בישראל, שיתפוס את הסגל הישראלי. מי מאמן את הסגל הישראלי כשאיתודיס ודדס יושבים בסופיה ומתכוננים למשחק יורוליג? הפועל תל אביב צריכה מטוס פרטי בשביל העונה הזאת, היא לא יכולה לטוס בטיסות מסחריות ולא בצ'ארטרים. צריכה לעשות מה שצסקה מוסקבה עשתה בזמנו. אז אני חושב שהמורכבות הלוגיסטית הזאת תפגע בהם. היא תפגע בהם בשתי החזיתות, ואני חושב שזה יהיה הקושי המרכזי שלהם העונה. איך אתה מנהל את כל הדבר הזה? מבחינת כישרון נטו הם יכולים לעשות טופ 8, אבל יש להם אתגר לוגיסטי שהוא חסר תקדים. ואגב, למכבי תל אביב לא יהיה אותו, כי מכבי תל אביב בעונה קבוצה אחת.
אז קודם כל כן, חד משמעית כל מה שאמרת לדעתי נכון ומדויק. לדעתי שתי המילים שהן מילות המפתח פה זה תאום ציפיות, כלומר, ואת זה אנחנו נדע במהלך העונה. וזה גם היה לי, תודה, דיברתי עם הרבה אנשים בשבוע האחרון על הנושא הזה, שיש כאלו שטוענים שלא משנה מה יקרה, זה נידון מכישלון, אני לא מסכים עם זה, אני לא מסכים עם זה. אתה יודע, גם הרבה מאמנים אפילו, או כאלו שבוא, עם כל הכבוד, לא הגיעו נגיד למה שאיתודיס הגיע, אם הוא הולך על זה, אני איתו, אבל כל השאלה זה האם היה פה תאום ציפיות מספיק טוב, דווקא, אני אגיד לך עם מי, קודם כל נגיד שחקן כמו טיילר אניס, כמו שהזכרת, זו שאלה, אבל דווקא עם הישראלים נגיד המובילים, עם בר, עם תומר, אגב, גם עם בלייקני, שממשיך, וכאילו החתימו פה עוד המון שחקנים, עוד לפני שהוא ידע, כן? אני לא מדבר איתך על שחקן שעכשיו חותם, נגיד, קריס ג'ונס, אם יחתום, אני פחות דואג. ועל פניו, אולי זה סגור אפילו, אבל אני פחות דואג, כי הוא כבר יודע לאן הוא מגיע. מיצ'יץ' גם, אגב, יודע לאן הוא מגיע. גם בריינט ואוטורו ומלקום יודעים לאן הם הגיעו. אבל בסוף, השחקנים שכאילו כבר יש להם גם מעמד, כי בר ותומר זה סמלים בתוך הפועל תל אביב, ובלייקני אחרי העונה האחרונה, ארבעה משחקים אחרונים יותר נכון ביורו קאפ, ואיש ויינרייט, מה איתו לא ברור לי, ואוז בלייזר וסגב, כמו שאמרת, ישראלים כבר, אתה יודע, שעשו דבר או שניים בקריירה, פה זה יכול לקום וליפול, ואני מאוד מקווה בשביל הפועל תל אביב שהיה איתם תאום ציפיות אמיתי וכנה, כי אחרת היא באמת בבעיה. דווקא מבחינה לוגיסטית זה, אני מאמין שזה יהיה בסדר, הפוך, דווקא זה שהפועל תל אביב כן משאירה שחקנים בבולגריה ומקלה על העומס, אני מאמין שזה גם מאוד יעזור להם פציעות. מה שהיתרון בסגל הזה זה שאם אפילו שני שחקנים מרכזיים נפצעים, אתה כאילו לא אמור להרגיש את זה. אני, אתה יודע, אני מאוד אוהב את המודל של מלאגה, זה באמת מאוד מאוד קיצוני, מה שהפועל תל אביב עשתה זה לא מלאגה, כי מלאגה זה קבוצה אחת, שהיו שם 14 שחקנים, אבל אני יותר מתחבר לזה לנגיד מודל שבסוף אתה מגלה שאתה במשחק בלי שחקנים. זה תמיד. הניהול אגו, זה מה שמקבלים לחשבון בנק, אמור להיות התרופה לזה, אבל אתה צודק, זה אתגר מאוד מאוד גדול. כמה להערכתך, באמת הפועל תל אביב עשתה תאום ציפיות טוב?
אני סקפטי לגבי זה. אני לא חושב שההנהלה שם היא עדיין מספיק חזקה ומספיק מנוסה. חושב ש... יש שם הרבה... יש בהפועל תל אביב בעיית הדלפות קשה מהמשרד, לכן הכל יוצא כל הזמן. זה אומר שיש שם מנכ״ל שלא בטוח שהוא הכי טוב בעולם. וכרגע, אתה יודע, הוא זה שצריך לנהל את כל הדבר הזה. מבחינת סגל, בעיקרון איתודיס אמור להיות זה שמיישר את הציפיות כמו כל השחקנים. אבל שוב, אם איתודיס יושב את רוב השנה בסופיה, ויש לו סגל של 6, 7, 8 חבר'ה שנשארים בישראל, אז אני לא יודע כמה הם, אתה יודע, כמה אפשר לעשות את האישור ציפיות הזה כשאתה פוגש את המאמן הראשי פעם בשבועיים.
דרך אגב, גיא,
שמעתי פעם...
אני רק אדגיש משהו. קח בחשבון גם שאתה יודע, אלה שהבטיחו להם כאילו ליגה וישראל וזה, בוא גם ניקח בחשבון שבגביע או בפלייאוף או במאני טיים, לא בטוח שהם משחקים. בטח כשיש עוד זרים שחוזרים, ואם בתקווה שיהיה רגוע, אולי גם כאלה שבהתחלה אמרו שיש להם את הבחירה, אולי גם הם יחזרו, ואז בכלל הם, אתה יודע, זה רק באר שבע, נס ציונה וכאלה.
בסוף אפשר לשחק בארץ עם 5-6 שחקנים, הלא סגור על מה החוק השנה, זרים, אז הישראלים יקבלו את התפקיד של הישראלים, והם יודעים שיהיו זרים, הם לא חושבים שהם משחקים בקבוצה הישראלית בליגה, אז אני לא חושב שזה כזה משנה להם מי הזרים שהם משחקים, מנקודת המבט הישראלית. אני רק אומר שאתה מרגיש בחוץ. עכשיו, שמעתי פעם משפט מאוד, שמאוד אהבתי באיזה פודקאסט, שבעיות בחדר הלבשה נוצרות כשה... שחקנים המקומיים הוותיקים שלך לא מרוצים. אז כן, המון המון הולך ליפול על החבורה הזאת של תומר גינת וברטימור ושגב ובלייזר ויפתח זיו. כל אחד שם עם, אתה יודע, עם האופי שלו, אבל אני חושב שיהיה להם... אם הם לא יצליחו להחזיק את החבורה הזאת היא שמחה ומחוברת, אז תהיה להם בעיה.
יפה, עוד משהו שאתה רוצה להוסיף על הפועל תל אביב?
לא, הם, אתה יודע, הקבוצה היחידה שמוסיפה עניין לקיץ בינתיים.
כן, באמת עד עכשיו מהלכים מעולים. נסגור את זה פה רק עם הסקרים שאתם הצבעתם. שאלתי אתכם על לגבי המהלך של הפועל תל אביב עם וסיליה מיצ'יץ', אז 69% מכם אומרים שהוא שובר שוויון, 25% אומרים שהוא טופ יורוליג, 6% אומרים שזה היה מהלך לא חכם. דרך אגב, זו אחת הסיבות שמבחינתי מיצ'יץ' קצת אוברייטד, כי אני לא חושב שהוא שובר שוויון, לא הייתי שם אותו בשורה נגיד מעל איבן פורניה ושיין ומייק, אבל מעניין. וקולין מלקום, 9% מכם אמרו שזה מהלך פנטסטי וחלומי, 80% אומרים שזה מהלך מרשים ונהדר, ו-11% אומרים או שזה בינוני או שזה חלש. סך הכל, אז אנשים פה אומרים, פועל תל אביב על הגל. בואו נלך לקבוצה שהיא אולי על גל אחר, אבל כנראה לא על הגל של הפועל תל אביב. היריבה מהצד השני של הכביש, מכבי תל אביב, ששם אנחנו יכולים לדבר הרבה כדורסל, אבל זה לא הסיפור המרכזי. הסיפור המרכזי זה מחאת האוהדים, שכרגע גם מובילים אותה הגייט 11, ארגון האוהדים, כנגד ההנהלה. ואני רוצה לדבר איתך על האירוע היחסית טרי, יום חמישי בלילה, באמת פוסט, אני חושב, מאוד חריג, וכבר קראנו את הפוסט הקודם של הגייט לפני, אני חושב זה היה שבועיים, קצת יותר, קצת פחות, על העניין של המתווה מנויים, שגם שם עוד אמרתי שזה מעניין, כי זה ארגון שלא ידוע כארגון לעומתי להנהלה ולמועדון. זה ארגון ששמר על הממלכתיות לאורך הרבה מאוד זמן, והיה שם פוסט חריף, אבל זה כבר באמת מה שהיה ביום חמישי האחרון. זה משהו שאותי אפילו הפתיע, ואני גם חושב שהפתיע לא מעט אנשים במכבי תל אביב. פוסט שפשוט תמונה של טנקו עם הלוגו של דני פדרמן, שפשוט אומר לדני פדרמן סוג של ללכת, מה שנקרא מיצינו. האצבע כמובן שמופנית כלפי פדרמן, זה שהוא זה שבעצם תוקע את העניין שהתקציב של הקבוצה, נקרא לזה, אני אומר במילים שלי, יעלה. יש טענות שיש אולי אנשים אחרים שם במבנה בעלות שמוכנים לשים יותר. אני לא יודע, אני לא יודע גם איך אנשים מגיעים למסקנות, וגם לא יודע, אתה יודע, זה שלאנשים יש כסף, זה לא בהכרח אומר שהם ישימו אותו, עוד מעט נדבר בהמשך על קבוצה כזאת אולי, אבל זה מה שקורה. מכבי תל אביב גם מוציאה, נקרא לזה, הודעה מעניינת, ממש הודעת התנערות, שכלל בעלי המניות מבקשים להביע גינוי נחרץ וחד משמעי של הודעת ארגון האוהדים הגייט, שבעצם כוונה כנגד אחד מבעלי המניות של המועדון, טוענים שזה חצה גבולות ראויים של שיח, ויש שם אופי של הסתה אישית, ובלגן שלם, ומעניין אותי מאוד איך אתה מסתכל על זה.
כן, האמת שהייתי טיפה פחות חי את היום יום של המאבק של מכבי לעומת כמות העניין שלי בכל מה שקרה בין הפועל תל אביב וארגון האולטרס שלה, אבל אני חושב ש... אתה יודע, דיברת על תיאום ציפיות, יש פה בהקשר שלהם הרבה הרבה צדדים שלא כל כך מיושרים עם המציאות, המון המון טעויות שנעשות. אני אתחיל מזה שקבוצת הבעלים של מכבי תל אביב, אני לא יודע מי הבעלים שתוקע את הוספת השקעה. אני חושב שהם מחולקים לחמש קבוצות מרכזיות. מה שברור זה שהם צריכים גם להחליט ביחד אם משקיעים או לא משקיעים. זאת אומרת, אין שם תסריט שבו בן אדם אחד בא ואומר, בסדר, עליי, אני שם 5 מיליון דולר נוספים השנה ו... ואתם כולכם יכולים לשבת בצד וליהנות. זאת אומרת, אין שם פרי ריידרס. זה או שכולם משקיעים או שכולם לא משקיעים, וכן, הם באיזשהו סוג של סטלמייט. האם דויד פדרמן זה האיש שלא משקיע? אני לא יודע. אני חושב שהוא פשוט המטרה הכי קלה מבחינת ארגון אוהדים, בגלל שהוא דמות מוכרת והוא דמות ישראלית והוא לא שמעון מזרחי.
נכון,
זאת
ודרך אגב,
אומרת...
הוא גם צעיר, תשים לב, זה דני, זה לא דיוויד. אגב, קצת מזכיר גם את מקל אולי ואדלסון בהפועל ירושלים, אולי נדבר על זה גם.
כן,
תשים לב
אבל
שיש...
בהפועל ירושלים זה ברור שמקל ואדלסון לא משקיעים פרו רטה. זאת אומרת,
זה
אדלסון
חד
שם את
משמעית,
הכסף
אבל
ומקל...
תסכים איתי שיותר קל לזרוק את האש על מקל מעל אדלסון, כמו שפה יותר קל לזרוק את האש על דני, מאשר שמעון מזרחי, כמו שאמרת, שבו לא מעיזים לגעת, למרות שעל פניו הוא חלק מזה.
כן, ואני די בספק ששמעון מזרחי בשלב הקריירה שהוא נמצא בו, הוא בן אדם שרוצה להוסיף מיליונים לתקציב כל שנה מהכיס. אבל אני לא יודע. אני חושב שמכבי תל אביב... תראה, ארגון האוהדים במכבי תל אביב, הוא אין לו את החשיבות שיש לאולטרס הפועל. ואני לא חושב שהוא יכול לנצח את הקבוצה. ואני לא חושב שהוא משפיע על דעת הקהל הרחב שם באותה מידה. מכבי תל אביב, הכוח שלה כמותג, היה שבאיזשהו שלב היא הפכה להיות משהו כל כך גדול, שאתה כבר לא עשית מנוי לשער 9, בגלל שאתה אוהד מכבי תל אביב, ואתה רואה גביעת אוטו בכדורגל. אתה עשית מנוי לשער 9, כי זו הייתה ההצגה הכי טובה בעיר במשך שנים. זה היה ימי חמישי ביורוליג, זה היה לשבת ולראות את ליאור שליין ובר רפאלי וכל מיני מפורסמים ביציע. זה היה לראות ולהיראות, זה היה, או שאתה שם, או שאתה לא חלק מהדבר הזה. ואני לא בטוח כמה הקהל הרחב שמגיע ליד אליהו מזוהה עם הגייט ויעשה מה שהגייט אומרים. ולכן אני חושב שהם יחסית כן ברי החלפה עבור ההנהלה שם, ומה שמטריד את הנהלת מכבי תל אביב זה לא מה יקרה עם המנויים של הגייט, אלא מה יקרה עם המנויים היקרים של הטבעת התחתונה, של הקהל העמיד והעשיר יותר, שבסוף זה מה שמניע כל השנים את כלכלת מכבי תל אביב. אז האם הגייט פה הולכים לאיזשהו קרב שהם יכולים להפסיד בו? כן. האם הם, אתה יודע, לא יחדשו מנויים? אוקיי, בסוף הרי מתישהו, אני מקווה, יום אחד, הכל יחזור לנורמליות והכדורסל יחזור לארץ, ואז אנשים יגלו שהם לא ברשימה. אז אני גם חושב שהחרם מנויים כזה לא יהיה כל כך אפקטיבי כמו שאנשים חושבים. אני חושב שמכבי תל אביב טעתה לא עכשיו, אלא לפני שנתיים, שלוש, כשהתחילה המלחמה, הייתה צריכה באיזשהו שלב להבין שהיא חוטפת פה מכה כלכלית של 20 מיליון שקל, וזהו. והיא מחזירה את הכסף הזה לאוהדים, אחרי השנה הראשונה של המלחמה. ואז היא הייתה צריכה ללכת על המתווה של הפועל ירושלים, של למכור מנויים לליגה, וכשאירופה תחזור, מי שירצה יוכל לשדרג. אני חושב שזה המתווה הנכון, בטח עכשיו, כשנכנסים שנים חדשות. אני רואה שגם הפועל תל אביב פוזלת למתווה של מכבי ולא למתווה של הפועל ירושלים, אני חושב שהיא טועה. אבל הם היו צריכים באיזשהו שלב להבין שהם הפסידו את הכסף הזה ולהחזיר אותו, והם מנסים לגלגל אותו משנה לשנה, וזה יוצר משבר מאוד קשה עם הקהל. כל זה היה יכול להתנהל יחסית בפרופיל הרבה יותר נמוך, אם לא היה את הפועל תל אביב ועופר ינאי והיורוליג ומיצ'יץ' וכולי. כי
שזה אגב,
למעשה
זה הטריגר. בואו נשים את זה על השולחן, כי ההתנהלות של מכבי היא, צריך לומר, נכון שעכשיו היא מקבלת ויש פה מה שנקרא את המס מלחמה, אבל זו אותה התנהלות במשך הרבה מאוד שנים. פשוט לא היה הפועל תל אביב. והכי גדול, הכי חזק, הכי יפה, לפחות בזירה המקומית, נשמר גם בשנים פחות טובות. גם בעונה של ספאחיה ב-17-18, שזאת עונת התאוששות כאילו של מכבי, שהיא החזירה לעצמה אליפות אחרי 3 שנים, לא בטוח, נגיד, אתה מסתכל על העונה האחרונה, לא יודע כמה הייתה לקבוצה הרבה יותר חזקה, עם כל כמה שאני אוהב את מייקל רול, ועם כל זה שהם הביאו שם בהתחלה את נוריס קול ופייר מסי ג'קסון וכל הזה. ואם שם הייתה הפועל תל אביב, יכול להיות שזה עוד היה מתפוצץ שם. ואגב, שם, לך תדע, אם הפועל ירושלים הייתה מחזיקה עוד קצת, אולי זה גם היה קורה, אתה לא יודע. וזה הטריגר, מה שאמרת, הפועל תל אביב, זה לדעתי הטריגר, כי זה מה שמאיים על הכי גדול, הכי חזק, הכי יפה.
נכון, ואם מכבי תל אביב הייתה צריכה לקבל את ההחלטה הרציונלית לשנה הקרובה, אז היא הייתה הולכת ואומרת לאוהדים שלה, תקשיבו, אנחנו מועדון שבזמן המלחמה אין לו סיכוי להיות תחרותי ביורוליג, אנחנו צריכים את הבית, אנחנו צריכים את ההכנסות, אנחנו מתקשים מאוד עם 38 משחקי חוץ בשנה, יש לנו רישיון A עד 2040, אני יודע עד איזה שנה זה, נקבל רישיון A גם אחרי זה עד 2050, תבינו אותנו, אין מה לדאוג, נעשה כמה שנים קשות ביורוליג, המלחמה תיגמר, נחזור הביתה, וזה תחזור את מכבי הגדולה, ומה שתמיד נתנו לכם זה מה שתקבלו. עד אז אנחנו חייבים להדק את החגורה, נשקיע בליגה, נבנה סגלים שמתאימים לליגה, נשלוט בליגה, וזה מה שיש. הם לא יכולים לעשות את זה בגלל הפועל תל אביב. כי הפועל תל אביב שמים לה איזושהי מראה מול הפנים ואומרת, זה לא עניין של חוסר יכולת, זה עניין של חוסר רצון או חוסר רצון להשקיע כלכלית. וזה מה שמטריף את המערכת במכבי תל אביב, וזה מה שמקשה על האוהדים. ויש סיכוי לא מבוטל שהשנה מכבי תל אביב מפסידה דרבי יורו ליגו שניים ומסיימת הרבה אחרי הפועל תל אביב, ולא יודעים שלהם מאוד קשה עם זה. אבל אני חושב שבגדול המחאה של האוהדים, זאת אומרת, היא לא התחילה עכשיו, הם כבר כמה שנים מדברים על זה שמכבי תל אביב קבוצה לא באמת תחרותית ברמת יורו ליג. זה פשוט הכל להתפוצץ עכשיו באיזשהו שילוב נסיבות של המלחמה והפועל תל אביב. אבל גם לפני זה, למעשה, חוץ מ-2014, שהייתה איזה פלוק, מכבי כבר שנים לא בדרג הראשון. ולאוהדים שגדלו על הנרטיב של מכבי תל אביב הגדולה, בטח אלה שאתה יודע, הרבה שהתחברו בתחילת שנות ה-2000, כשזו הייתה אחת השושלות החזקות באירופה, קשה לקבל את מקומם היחסי במפה הזאת. אבל כן, עכשיו זה פרפקט סטורם.
דרך אגב, מה שאמרת עכשיו, זה הגייט שמו את זה ממש בתחילת הפוסט. הבעיה של מכבי תל אביב לא התחילה השנה, אלא היא תוצאה של עשור שלם של התנהלות שאינה ראויה למועדון בסדר גודל הזה. ודרך אגב, הביקורת הגדולה של הרבה מאוד אוהדי מכבי תל אביב על הגייט, הייתה בדיוק על הנושא הזה. שההתנהלות הרי היא אותה התנהלות, והגייט יחסית, בטח עד לשנה האחרונה, יחסית, כמו שאמרתי, שמר על ממלכתיות. זה מעניין מאוד שהם מודים בזה. כלומר, זה עוד יותר מעניין בעצם מה פה הטריגר, ועם כל הכבוד שוב, המתווה מנויים, זה טריגר, אבל זה לא, זה לא המהות פה, וזה ברור לכולם, המהות פה היא שפשוט מכבי, כמו שאתה אומר, לא תחרותית מספיק ביורוליג. עכשיו, אני רוצה להתייחס קצת למה שאמרת קודם, גם על העניין של ההשפעה. אני לא בטוח בכלל שיש להם השפעה פחותה מהאולטרס בהפועל תל אביב, במבנה הנוכחי של הפועל תל אביב, מהסיבה הפשוטה ש... אין פה לעומתיות, לא הייתה לפחות, ויכול להיות שיש להם מה שנקרא יותר אינסייד, ויותר גם קשרים פנימיים, שעכשיו כשזה מתפוצץ זה הרבה יותר מסוכן למכבי, כי אני לא יודע מי יודע מה על מי, יש שם לכאורה בפוסט טענות של דברים של אנשים שאולי יודעים דבר או שניים, ואותי מעניין עוד דבר, ואני שם את זה בסימן שאלה, אני לא יודע, אבל בסוף אני מסתכל על המהלך הזה של הגייט, זה מה שנקרא מהלך רול אין, וכמו שאמרת, למכבי יש המון דרכים במרכאות להקות בחזרה, בצורה שתהפוך אותם גם אולי ללא רלוונטיים מול מכבי, לעזוב את היחס מול האוהדים, אבל מול מכבי אפשר למכור את המנויים אם הם לא מחדשים, אפשר, היו כבר קולות עוד קודם שקראו להקים ארגון אוהדים אחר, היו הרבה מאוד דברים, אם אני לא טועה גם משתמשים בשם של מכבי אולי כדי למכור דברים, אני לא יודע לגבי זה, אבל כל דבר כזה כן יכול, המועדון כן אולי יכול לבוא ולהקשות. אנחנו יודעים שהפועל תל אביב, נגיד, בשלב מסוים, ממה שאני מבין, אסרה לה, על ארגון האוהדים של האולטרס, נגיד, להשתמש בסמל שלה ובשם המסחרי. זה גם דברים מורכבים יותר. שוב, אני לא רוצה להיכנס לזה, אז קחו את זה בערבון מוגבל, אבל מכבי על פניו יכולה פה לגרום למהלך הזה של הגייט, שזה יהיה קפיצת ראש לתוך בריכת זכוכית. עכשיו, שוב, אני מסתכל על זה קצת יותר מזווית, נקרא לזה פוליטית, אנשים לא עושים מהלכים כאלה, כאילו, לא קופצים ראש לבריכת זכוכית, אלא אם כן מישהו שם לך מזרון, ומה שאותי מאוד מעניין, בטח כשאני קורא את ההודעה של מכבי, שמאוד חשוב לה להדגיש, שכלל בעלי המניות, אתה יודע, עומדים שם בחזית אחידה, האם בסופו של דבר, אתה יודע, זה של הפוסט עכשיו של הגייט, האם יש להם איזה, לא יודע מה, עירבון או משהו ממישהו שם, שאולי מה שנקרא שם להם את המזרון, שאולי הם לא ייפגעו, ואז זה סיפור הרבה יותר גדול. כי כרגע זאת ספקולציה, וזאת, אתה יכול לקרוא לזה קונספירציה ומה שאתה רוצה, אבל אם בעלי מכבי תל אביב לא מאוחדים, זה הרבה 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 יותר מסוכן למכבי תל אביב, וזה מאוד מעניין, זה מאוד מעניין. איך אתה קורא את זה? כלומר, זה באמת, אתה, כי גם, אני חושב אנחנו מסכימים, זה מהלך מאוד אמיץ, מאוד נועז, אבל גם מאוד מסוכן של ארגון אוהדים שיוצא ככה נגד אחד האנשים הכי חזקים במועדון שלו.
תראה, אני קצת מתקשה אם נכנס לשיח קונספירטיבי מדי של המניעים מאחורי כל החלטה. בסוף זה, אני חושב שאם מפשטים את זה, המניע של האוהדים הוא פשוט, נכון? הם רוצים קבוצה טובה ומצליחה ולחזור להיות מכבי שהבטיחו להם שהיא תמיד אלופה והיא מנצחת תמיד והיא לבד ביורוליג ואין לה מתחרים. ואני חושב שהמניעים של הבעלים גם די ברורים. הם יצרו מודל עסקי מעולה מבחינתם, שבו השקעת הבעלים היא מאוד מאוד מעוטה, והקבוצה היא קבוצה יחסית רוב השנים תחרותית, ופעם בה אתה בפיינל פור. אני חושב שאם יש בעלים בתוך הקבוצות האלה של מכבי שרוצה להוציא בעלים אחרים, אז יש דרכים יותר קלות לעשות את זה. אתה פשוט שם לו הצעה, אז כולם שם אנשים מאוד עשירים, קונה את חלקו החוצה ומפליג לאן שאתה רוצה עם הספינה הזאת.
ודרך אגב, אתה הרי, אם אתה רוצה, שוב, אם אתה, וזה גם אולי קצר בין אוהדים לבאמת מה שקורה, הרי אם מישהו רוצה שם לשים יותר, מה מונע ממנו פשוט לצאת החוצה גם, אתה יודע, ולהציף את זה אם מישהו חוסם אותו, הרי כולם יהיו איתו. כלומר, ואז באמת אולי אתה יכול להפעיל לחץ. לכן אני גם לא יודע, באמת אני אומר, אני לא יודע מי רוצה לשים שם יותר וכמה ולמה, ולכן זה גם שאלה מבחינת אוהדי מכבי תל אביב, באמת, מה האלטרנטיבה? כי לא בטוח שהאלטרנטיבה היא כל כך נוצצת כמו שהם חושבים, ואולי מפה נובע הפער, ובסוף...
אני חושב שאם יבוא, זאת אומרת, מכבי תל אביב זה מועדון שאם ירצו למכור אותו, יבוא רוכש טוב ועשיר שמוכן להשקיע. אני חושב שמה שיקרה פה זה שקבוצת הבעלים הנוכחית תנסה בכל מחיר לשרוד את המלחמה ולראות מה קורה ביום שאחרי. תחת ההנחה שביום שאחרי כדורסל יחזור לארץ והם יחזרו לעסק מאוזן והקהל יחזור ואפשר יהיה להעלות קצת את מחירי המנויים עוד טיפה. מי שביטל את המנוי, אז יש רשימת המתנה ויקחו את המקום שלו, ומכבי תחזור את מה שהייתה קודם. אם זה יתפוצץ להם בפנים, וזה לא יהיה בדיוק אותו דבר, אז אני חושב שכן נראה שם תזוזות ואנשים ימכרו.
אגב, בשיקול הזה שדיברנו קצת פוליטי הגייט, אז שאמרת שלכאורה המעמד שלו הוא גם לא היה נגיד כמו שהוא לאולטרס הפועל, תשים לב שמהלך כזה הוא מהלך מאוד 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 פופולרי, הוא מהלך שכן מרים אותו, צריך לומר את זה, יש שם איזה 2,100 לייקים בפוסט והמון איזה 200 כמעט, משהו כזה שיתופים, זה מספרים מאוד מאוד גדולים. זה פוסט שזכה להמון פופולריות, כי זה כן צריך להגיד, הרוב במכבי תל אביב יחסית הולך לכיוון הזה. אני גם, אתה יודע, שאלתי את חברינו בקבוצת הוואטסאפ, שזה לא רק אוהדי מכבי תל אביב, מה הם חושבים על הדבר הזה. והתוצאות מעניינות, כי הן גם משוקללות פה עם אוהדי יריבות, נקרא לזה ככה, ורוב האנשים שם, גם מי שהצביע, זה לא בהכרח אוהדי מכבי תל אביב. והם אומרים דבר כזה, לדעתם הפוסט של הגייט מול דני פדרמן, מבחינת שני שליש, 67% הוא לגמרי במקום. 19% אומרים שהם חלוקים בדעתם, רק 14% הצביעו לאופציה שם ששמתי שזה גועל נפש. כלומר, יש פה גם אם תשים את האלה שמתלבטים, לפחות שני שליש, כולל שוב אוהדי מכבי ולא אוהדי מכבי, שאומרים כן, כי שוב, יכול להיות שמכבי מה שנקרא ראויה גם לתקציב יותר גבוה. עוד פעם, אני לא יודע מי חוסה מה ומה נכנס למה, ושוב, אני רוצה ליהנות מהספק בסיפור של דני פדרמן מכל הצדדים. אבל זה מעניין. מה להערכתך, כלומר, תודה, לא יודע כמה אתה רוצה לייעץ למכבי, אבל יש פה בכלל פתרון, או שזה כאילו בדרך לפיצוץ עוד יותר גדול?
הפתרון של מכבי תל אביב הוא להבין שהם הפסידו את ה-20-30 מיליון שקל שהם בזמנו האוהדים הלוו להם, להכיר בזה שיש בור תקציבי ולהתחיל לפתור אותו ולצאת החוצה לקהל ולהיות כן לגבי המצב של המועדון ומה המטרות האמיתיות שלו בשנה. או בוא נגיד מה המטרות האמיתיות שלו עד שהכדורסל לישראל, זה כנראה להעביר את הזמן ביורוליג ובעיקר להתרכז בארץ. קשה להם לעשות את זה, אבל אני חושב שבהקשר הזה ההכרה בהפסד והשקיפות תעשה להם טוב. אז כן, יהיו אוהדים שהם יכעסו ויכול להיות שתהיה להם איזו נפילה קלה במכירת המנויים שנה, שנתיים הקרובות, אבל אני מאמין שברגע שהדברים יחזרו למסלולם, אז גם זה, מכבי תל אביב תחזור לסולד אאוט מאוד מהר.
ושוב נגיד, מכבי, מבחינת ההודעה שלה, מה שנקרא כלל בעלי המניות של מועדון הכדורסל מכבי תל אביב, מבקשים להביע גינוי נחרץ וחד משמעית של הודעת ארגון האוהדים הגייט, כלומר חזית אחידה, זה מה שמכבי משדרת, צריך להגיד, מבחינתה. בוא קצת כן נתקדם לכיוון מקצועי של מכבי תל אביב. אז טי.ג'י. ליף היה, רוקס יוקובייטיס עוזב, עוד מעט נדבר על זה. מכבי תל אביב מחתימה את אושי בריסט, שזה שחקן מעניין. שוב, הסגל עם תמיר בלאט, ג'יי כהן פרש, ריברו עוזב. על פניו יש פה המון המון ואקומים, המון דברים שהם עוד לא גמורים, כל מיני שמות שמעופפים באוויר כל שני וחמישי. איך אתה מסתכל על מה שקורה במכבי עכשיו מבחינה מקצועית?
שמע, לא קורה הרבה, כמו בשאר קבוצות הכדורסל בארץ שהן לא הפועל ירושלים. ההבדל הוא שמכבי תל אביב צריכה לשחק ביורוליג בשנה הבאה, יש לה שם 38 משחקי חוץ, וזה יוצר בעיה. למכבי תל אביב יש הרכב שהוא טוב לליגה הישראלית, בהנחה שיהיו שם זרים. בלאט, אני מניח שג'ון די ממשיך, גור לביא, ליף, סורקין. שחררו את מנקו, שזה לא סוף העולם מבחינתם, ויש להם גם את וויל ריימן סבא. אז יש להם שישה שחקנים ישראלים מהבחינה הזאת הם מסודרים, והורד שממשיך, ובריסט, אני לא מכיר אותו כשחקן, אבל זה בעיקרון פרופיל סבבה כזה, אני יודע, זה יכול להיות שחקן יורו-קאפ טוב, וזה יכול להיות גנבת יורו-ליג, אין לי מושג.
אז רגע,
אבל
אם
יש
העלית
להם...
את השם שלו, אני רק עושה סתם עצירת ביניים, תודה למאזיננו, קצת נגיד יותר. מי זה? עוד פעם, שוב, שי בריסט, קודם כל, על פניו, סוג של small forward, אולי יכול לשחק גם ב-4-2-0-3, שחקן יחסית גדול, פיזי, חזק, היו כאלו שאתה יודע, מידגו אותו כאיזה קליבלנד משופר, מעניין. נגיד, היסטוריה יחסית ענפה ב-NBA, כלומר זה שחקן שב-2021 שיחק בפילדלפיה 21 משחקים ועשה ממוצעים יפים של 11 נקודות ו5.5 ריבאונדים, ב-2022 67 משחקים באותה קבוצה פילדלפיה עם 9 נקודות ו5.3 ריבאונדים. עונה אחרונה הרבה ג'י ליג בלונג איילנד, עשה שם מספרים די סולידיים. שישה משחקים בפילדלפיה גם היה בסדר, אבל שוב, שישה משחקים לא שיחק בחלק גדול מהעונה האחרונה. לפני כן, עונה קודם לכן, היה בבוסטון 55 משחקים, ממוצעים של 4 נקודות, 3 ריבאונדים, לא איזה משהו מלהיב על 11 וחצי דקות, אבל על פניו שחקן מעניין.
תראה,
זהו שי
הוא
בריסט.
שחקן שאם הוא מגיע להפועל לירושלים, אני די מבסוט, כן? בתור ההחתמה היחידה של זר בארץ במכבי תל אביב כרגע, אני מבין למה יש לזה ביקורת. זאת אומרת, זה נורא תלוי גם מה יבנו מסביב. אבל תראה, מכבי בונה על פניו ליורוליג, ושם אנחנו יודעים שהם לא בתחרות. אנחנו רואים איפה שחקנים חותמים, אנחנו רואים שמכבי לא באמת מסוגלת להתחרות על הרבה מהם. גם שחקנים שהם טיר אחד פחות מהטופ, מין שחקני טופ יורו קאפ כאלה שמכבי כביכול התעניינה בהם לפי כל האינסוף שמות שסתם רצים באתרים, הולכים למקומות אחרים. יהיה להם מאוד קשה להוסיף עכשיו 5-6 זרים מעולים. זה,
זה גם,
אתה
אגב,
יודע.
צריך להגיד, לא אמרנו, אבל רנדולף לא ממשיך. שאגב, זה גם שאלה אם בריסט טוב מרנדולף, אני לא בטוח בכלל.
כן, אבל יש פה עניין של כסף. עכשיו, ליבר רנדולף עשה בפועל ירושלים, היה חתום על $1,000,000 לשלוש עונות. 330 לעונה. מכבי שדרגה אותו לחצי מיליון, אחלה. להבנתי הוא ביקש מיליון. האם ליבר רנדולף הוא שחקן של $1,000,000 לעונה בעמדה שלוש? אני לא חושב. זאת אומרת, אני חושב שאם היית נותן לי היום $1,000,000 להביא שחקן לעמדה הזאת, אז הייתי מחפש משהו אחר, לא אותו. בעולם שאין לך מגבלות תקציב ואתה עופר עיניי וזה יכול להיות השלוש השלישי שלך, אז סבבה, שים עליו מיליון. אבל לקבוצה כמו מכבי שבוודאות מסתכלת על תקציב, אני חושב שזו החלטה נכונה לא להעריך אותו בסכום הזה. העונה שהוא נתן שנה שעברה זה המקסימום שהוא יכול לתת גם בעונה הקרובה. זאת אומרת, ליבר רנדולף לא בגיל 33 יפרוץ פתאום קדימה עוד יותר. הייתה לו עונת יורוליג בסדר, והוא היה אחלה בארץ, ובחודש, חודשיים האחרונים של העונה די נעלם ונחבא. אני לא הייתי שם עליו $1,000,000 במקומם. כלומר, אם יש לי את הכסף הזה לעמדה הזאת, הייתי מחפש שחקן אחר.
ואם כי גם צריך להגיד, על פניו, עם כל המצב של מכבי, אמור להיות כסף בקופה ולא מעט, ועכשיו עם הספונסר החדש עם רפיד, זה גם אמור להיות שם זה. כלומר, על פניו יש לך, אם אתה מכבי, כסף לרכז טופ יורו ליג אולי, לא יודע, יש דיבורים, לוני ווקר, אין לי מושג, בסוף יחתום לך בהפועל תל אביב, לא יודע מה יקרה שם. נמניה נדוביץ' הזכירו אותו, שעם כל הזה של הגיל שלו הוא אחלה שחקן. שמע, גם שחקן כמו זאביר סימפסון שהיה בעונה האחרונה בקלוז' זה אחלה
אם
אפגרייד.
כי הוא 1.83 מטר, אז אתה שם אותו ביחד עם ג'ון
אגב,
די ובלאט, וזה
צודק.
יוצא קצת בעיה.
נכון, אתה צודק, אבל שוב, כישרונית למכבי יש מה שנקרא, אמור להיות את הכסף כדי להביא את זה. מה הכי דחוף בעיניך? כלומר, מה מבחינת מכבי עכשיו, על זה אתה הולך all in, בתקווה לפגוע ואולי לעשות משהו?
הם לא, אני חושב שיהיה להם מאוד מאוד קשה לעשות משהו. אני חושב שהעמדה שהכי קריטית אצלם זה עמדות 1-2. זאת אומרת, הם צריכים להביא המון 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 כישרון בשתי העמדות האלה, כי גארדים מנצחים משחקים.
שווה אגב
סנטר,
למכבי
בסדר,
להמר על...
תביא גוף גדול.
אתה חושב ששווה להמר על נגיד שחקני ג'י ליג, NBA, אולי כאלה חלשים שהיו בשנים האחרונות, שזה צל"ש או טר"ש לגמרי, או שהיית הולך יותר דווקא מתוך אירופה, שזה יותר יקר?
אני תמיד הייתי מתחיל מתוך אירופה, אני חושב אבל מכבי תהיה חייבת להמר. והדרך להמר זה, כן, זה קצת הג'י ליג, אבל זה יותר לחכות לשחקנים שנחתכים מה-NBA בסוף. שם יש הרבה פעמים את הפרופיל שחקן הזה שהוא מאוד אתלטי ומאוד מוכשר התקפית, אבל עוד בוסר, אתה יודע, קנדריק נאן כזה. ואתה יכול להביא אותו לאירופה, ותשעה מתרסקים ואחד נהיה כוכב. היא תהיה חייבת להמר קצת בעמדה הזאת. אני חושב שהעמדה שיהיה לה קשת בלתי אפשרי לתפור זה עמדת הסנטר, ושם היא פשוט תצטרך בשר, להביא גבוהי טופ יורו קאפ כאלה, שניים, יש לה גם את סורקין שם, ולקוות שזה יחזיק מעמד. השחקן הזה מוולנסיה ששוחרר, גבוה לבן כזה.
אתה לא מדבר על קוסטלו.
כן.
מה קוסטלו, תשמע, קוסטלו זה החתמת טופ יורוליג, זה...
אני לא חושב שהוא טופ יורוליג, אבל הוא יכול להיות סנטר. אני חושב שהוא
אני בטוח
כסנטר ראשון
שמכבי...
למכבי הוא החתמה מבאסת, אבל הייתי מביא אותו במקומה אם אני יכול.
לא, למה זה היה מועמד הטבעי למכבי, אגב, מכבי רצתה אותו לפני איזה שנתיים, אם אני לא טועה, וגם אנטוני גיל. שלא ברור מה קורה איתו, שזה גם המועמד הנצחי למכבי תל אביב,
הוא לא
אבל
בן 45 כבר?
הוא בן איזה 34, משהו כאלה, אני לא זוכר, משהו כזה.
אבל אתה יכול גם לרדת רמה, להביא את הקונדויט הזה מגרן קנריה. תשמע, הם צריכים בשר, ואם יש לך מגבלת תקציב, ואתה צריך להמר על כישרון איפשהו, ועמדה ארבע שלהם היא בסדר עם הורד,
כן,
שים
יש
את
הרבה.
כל הכסף על הגארדים, ותביא חוטבי עצים בעמדה חמש.
כן, זה יהיה מעניין. נסגור את זה עם סקר לגבי אושי בריסט, מה אתם אמרתם? אז 8% מכם אומרים שזה מהלך פנטסטי וגאוני של מכבי תל אביב, 61% אומרים שזה מהלך סבבה בגדול, 26% אומרים שזה הימור גדול, ו5% אומרים שזה מהלך גרוע. סך הכל, על פניו אתם בעד המהלך הזה של מכבי תל אביב, מהלך מעניין. וזהו, פה נסגור את החלק של מכבי תל אביב. כמובן, אם מישהו ממכבי עצמה, הנהלת מכבי, דוברי מכבי, הגייט, בכלל, ארגון האוהדים, הוא רוצה לבוא לדבר, אתם מוזמנים, אתם יודעים כמובן. ומכאן נתקדם, גיא, להפועל ירושלים. הייתי אומר למה שקורה, אבל אני חושב שצריך להגדיר את זה למה שלא קורה.
כן, אין תזוזה בינתיים, ויש לזה המון ביקורת. לא כל כך על זה שעדיין לא הגיעו השחקנים, למרות שגם כולם היו שמחים לראות מישהו, אבל יותר על ההתנהלות מסביב. תראה, בהפועל ירושלים יש 8 שחקנים חתומים, כן? אז היא טיפה במצב יותר טוב מהמצב של מכבי תל אביב. צריכה להביא משהו כמו 3, אולי 4 זרים, ויכול להיות שאת זלמנסון, ובזה היא סוגרת את הסיפור. וצריך לזכור שהפועל ירושלים בונה סגל ליורו קאפ ולא ליורו ליג. זה חצי מכמות המשחקים, ולמרות שהיו כמה קבוצות טובות ביורו קאפ השנה, ובחשת שעיר עושה קולות יפים ובשקטש, אבל זה על הנייר זה היורוקאפ הכי חלש מזה שנים. אין רוסיות, פועל תל אביב וולנסיה עברו ליורוליג,
מותר לי אגב
הרבה
להגיד רגע
מהספרדיות עזבו.
משהו בעניין הזה של היורו קאפ? תראה, אני אגיד לך מה אני רוצה להגיד. אתה צודק שאם אתה מסתכל צמרת, אין פה את הוולנסיה, אין פה עכשיו את הפועל תל אביב, אגב גם לא פעם היה עוד מלאגה ווירטוס ומונקו, אין את זה. יחד עם זאת, וזה חשוב מאוד להגיד, יש פה לא מעט קבוצות שכן עשו מהלכים, אני חושב יפים בנוסף לבשיקטש ובחצי שעיר. שמע, בורק נגיד עם החתמה של דריוס נגי, זה מעניין. קלוז' אולי טיפה נחלשה, הביאה את מולינר וכנראה מאבדת את סימפסון, אבל היא גם תהיה קבוצה, אתה יודע, היא תהיה קבוצה טובה, אני חושב. ונציה גם אולי בכיוון נחמד. לונדון, אתה לא יודע מה הייתה, מנרסה עוד לא ברור מה הייתה. אבל מה שאני רוצה להגיד, אגב, בודשנוס עשתה גם מהלכים גדולים בינתיים, זה עוד מאוד מוקדם, כי פה בניגוד ליורוליג גם הרבה סגלים אפילו פתוחים למחצה באופן די ברור, כל מהלך פה יכול מאוד לשנות, אז לא, אין מה יותר מדי להיכנס לזה, אבל כן אני אומר שכרגע, בעצירת ביניים כזאת, אם אתה עושה פאוז, סיטואציה שאף פעם לא הייתה ביורו קאפ, כי הרי הכל יחסי, ויש פה אפילו, אני אומר, משהו כמו עשר קבוצות, שבסיטואציה הזאת, אותי לא יפתיע אם הם יזכו. ואני חוזר איתך להפועל ירושלים, הרי זה כאילו הכי מתבקש, ללחוץ על הגז. כי בסוף, אם אתה מצליח לייצר פה פער גדול על הנייר, זה על פניו, אין מובטח בספורט, אבל זה אמור להיות שלך. ואם אתה לא תעשה את זה, זה לא רק בשקטש ובחצ'ש העיר, זה טורק וכל הקבוצות שהזכרתי, ויכול להיות שיהיו עוד כמה, ואתה יכול גם פתאום להסתבך, כי הרמה כן תהיה, זה לא שיש פה בשקטש ובחצ'ש העיר, ורק קבוצות תחתית, זה קבוצות שהן mid-level פלוס ממה שהיינו רגילים בשנים רגילות, פשוט זה יהיה מאוד מאוד בינוני, מה שנקרא לזה. ואגב, אני גם לא אופתע עם הקבוצות האלה, אם הם ישימו לב שהפועל ירושלים לא מגיבה יותר מדי, או שבשקטש ובחצ'ש העיר מסתפרות בזה, לא יודע מה, אולי בודשנוס תחפש בפודגוריצה, תחפש בפודגוריצה קצת כסף מתחת לבלטות או משהו, כי יש פה הזדמנות, כמובן שגם יש שאלה מה יקרה איתם ביורוליג במידה ו, אבל צריך להגיד שעם הפועל, זה גם הזדמנות להפועל ירושלים, אבל גם אם היא לא מגיבה, אני מאמין שיהיו קבוצות אחרות שמה שנקרא, ימתחו כמה שיותר את המסגרת, כי זאת הזדמנות אדירה.
כן, נכון, אתה צודק, ואני חושב שהפועל ירושלים לא צריכה הרבה בשביל להביא שתי החתמות שישימו את הדרגה אחת מעל מפעל, או בטופ עם בחשת שהיר. אתה יודע, הרפר, וויילי וג'סטין סמית, אלה הזרים החתומים. הסגל הישראלי של הפועל ירושלים די שלם, זאת אומרת, אובר נשאר, קרי נשאר, זוסמן נשאר, נמרוד לוי נשאר, אין חמש. זה נכון, הביאו את פריצקי, שזה נחמד, אבל הוא כאילו גארד שלישי רביעי כזה, רק על העמדה אחד, לא בסגל בסך הכל, אבל הפועל ירושלים חסר קומבו גארד, וחסר השחקן בעמדה שלוש שיחליף את ג'רמי מורגן, שאני חושב שכן רצו להשאיר ולא הצליחו, ובעיקר חסר לארבע ברמה מאוד מאוד גבוהה. ואני פשוט, אני, האמת, אני באמת לא יודע לאיזה פרופיל של שחקן מכוונים. זאת אומרת, הייתה הצעה לאייזיק בונגה, שזה פרופיל שהוא בעיניי אחלה, מן הסתם הוא נשאר בפרטיזן. מצד שני, בעמדה 2, דיברו על קלב דניאלס, שזה פרופיל הרבה יותר נמוך, ג'יליג כזה, שחקן... בוא נגיד שעתידו לפניו. אז אני לא יודע, אבל אני חושב, אני אגיד מה כן צריך לקרות. זאת אומרת, הפועל ירושלים צריכה באופן מובהק לכוון לזכייה ביורוקאפ ולכוון לזכייה באליפות בישראל. התארים האחרים לא מעניינים, והיא צריכה להביא שחקנים בכסף גדול בעמדות 3 ו-4. הקומבו גארד יושב אחרי שורה יחסית ארוכה של גארדים, אז דווקא שם אתה כן יכול להמר. ואם יש לך, אם השמיכה קצרה, אז הייתי מאמר שם. אני לא חושב שההחתמה של עידן זלמנסון היא מה שתפיל את העונה הזאת של הפועל ירושלים, אבל כן הייתי מביא אותו, כי צ'אצ'ה בחוץ לכל העונה. ולזלמנסון יש משהו שאין לשאר הגבוהים בפועל ירושלים כרגע, שזה היכולת לשחק טיפה בחוץ, לפתוח את המשחק, לקלוע מבחוץ, ובעצם משחקים שני גבוהים ביחד, שני חמשים. אז מה נשאר להפועל ירושלים לעשות? זה מאוד מאוד פשוט וברור. אני חושב שכולם פחות או יותר מסכימים על זה. היא פשוט עדיין לא עשתה. ואז עולה החשש של האם היא לא עשתה כי היא לא מוכנה לשים את הכסף הגדול על השחקנים בעמדות האלה, ולכן היא מחכה לשאריות.
במה שאתה קורא את זה, מבחינת הפועל ירושלים, מה בעצם המטרות? כלומר, כולנו אומרים שהיא צריכה ללכת אולין ולזכות ביורו-קאפ, אבל צריך גם להגיד משהו. אם אני מאמין למה שאמר מתן אדלסון בעונה הקודמת, והציג איזה חזון של, מבחינתי אני קורא לזה סקיילינג ועלייה הדרגתית תקציבית, אתה עושה את המתמטיקה, אז כן, רוב התקציב הלך פה להרפר וקרינגטון וג'סטין סמית, גם שאני חושב היה לחץ מבפנים ובחוץ מאוד גדול להשאיר אותם. ואז על פניו, אם הפועל ירושלים ממשיכה בשיטה הזאת, אז לא יודע כמה כסף נשאר לשאר השחקנים, ו... נגיד שהיא זוכה ומגיעה ליורוליג, אז מה היא תעשה ביורוליג? כי אתה לא יכול להמשיך בסקיילינג הזה ביורוליג. אז איך אתה קורא את זה? מה באמת, מה אתה חושב שהפועל ירושלים באמת רוצה?
אני חושב שמה שהקהל באמת רוצה זה לראות פה עוד שני שמות גדולים וללכת על עונה של זכייה ביורו-קאפ ולהיות ביורו-ליג בשנה הבאה. אני די בטוח שזה מה שרוב הקהל של הפועל ירושלים היה רוצה לראות, אבל אני נוטה להיות קצת פסימי באיך שאני קורא את המפה ולחשוב שהסיבה שלא הגיעו שחקנים עד עכשיו זה בגלל שהפועל ירושלים מחפשת שחקנים בכסף קטן. וזה עוד שלב מוקדם מדי בקהל, ששחקנים הולכים לכסף קטן. וכן, אני מסכים איתך, זאת אומרת, התקציב של... בוא נמציא שנייה מספרים קלים, בסדר? יכול להיות שמתן אדלסון אמר, עונה ראשונה 5, עונה שנייה 6, עונה שנייה 7, או שלישית 7. אז הגענו לעונה השלישית, אבל רוב הזה כבר נאכל בערכות חוזים, והוא נשאר במסגרת. אני פשוט חושב... שבגלל שהפועל ירושלים בלבד יורו ליג ומכוונת למקום אחר, היא לא צריכה להגדיל את התקציב ביחס למה שמתן אדלסון חושב בכל כך הרבה. הפועל ירושלים לא צריכה להביא עכשיו 3 שחקנים של מיליון דולר פלוס לעונה. יכולה להביא גם שחקנים בטווח של 500, 600, 700, 800 והם יהיו החתמות מעולות. אני פשוט, לצערי, לא בטוח שאנחנו אפילו שם.
וזה, כאילו, בסוף דיברנו על תיאום ציפיות. אגב, אני מסכים איתך, נגיד שרוב האוהדים בוודאי ירצו את הקבוצה ההישגית והמוצלחת, זה גם שאלה שוב של, לא ניכנס פה לדיון הזה עכשיו, נכנסתי אליו בכמה פרקים של מחירים פנימיים שמוכנים לשלם או לא, אבל לא משנה איך אתה קורא את המפה מבחינה פנימית של האוהדים, מתן אדלסון, צריך להגיד, הוא קצת אניגמה במה שהוא מייצג עד עכשיו, כי כמו שאתה אומר, מצד אחד, תשמע, יכול להיות זה באמת, השמו הולך לפניו, מה שנקרא, מצד שני, אתה דיברת על ההתנהלות, היו פה ציטוטים לאורך השנתיים האחרונות של אנחנו רוצים יורוליג וזה, היו פה גם ציטוטים מצד שני, שלא בכל מחיר בסטייל הזה ודברים כאלו, ובסוף, שמע, במבחן התוצאה, מתן, אני חושב לאורך כל הדרך, נהנה מתמיכה מאוד 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 גדולה, אבל לא בטוח שלעולם חוסן. כלומר, אני מסתכל על סקר שאני עשיתי בקבוצה שלי בשבוע האחרון לגבי העניין הספציפי הזה. שוב, זה לא רק אוהדי הפועל ירושלים, צריך להגיד. ועדיין, שאלתי אתכם מה אתם חושבים על מתן אדלסון עד היום בהפועל ירושלים לבינתיים, רק 4% אומרים שהוא מעולה ומשכנע, 62% אומרים שהוא סולידי וסבבה, ו34% אומרים שהוא חלש לגמרי. עכשיו, אם המטרות של הפועל ירושלים, אגב, הן נטו הישגיות, ולכאורה אנשים מייחסים לו יכולות כלכליות אפילו יותר משל עופר עיני, יכול להיות שדווקא האופציה של החלש לגמרי הייתה אמורה להיות אפילו המובילה. העניין הוא שוב, אני חושב שגם הסולידי והסבבה משקף פה אולי עוד מטרות שאנשים חושבים שיש או שאין, אבל עדיין אתה לא יכול להגיד שבסקר הזה הוא מה שנקרא יוצא אהוד במיוחד, ואני יכול להגיד לך, ואני זוכר את זה גם מסקרים אחרים אצלי בקבוצה, שלא לפני הרבה זמן הוא כן היה, אני חושב, יחסית, בוא נגיד, אנשים הרבה יותר האמינו בו. אתה חושב שיכול להיות פה גם משבר אולי, משבר פנימי עם האוהדים? שמע, אני לא חושב שזה יגיע, נגיד, לרמות של מכבי תל אביב, אבל זה לא סוד שככל שהזמן חולף, יש גם ביקורת שכבר קשה מאוד לעצור אותה, גם במקום כמו הפועל ירושלים.
אני חושב שזה יכול להגדיר את זה, כן. אני חושב שהמניה של מתן אדלסון מאוד עלתה בסוף שנה שעברה. הוא העריך את הרפר, הוא העריך את קרינגטון, זוסמן, היה מהלך אגרסיבי על רוי אובר, קבוצה בסוף, אתה יודע, הייתה משחק מאליפות, ולא משחק שהפסידה. אז אני חושב שזה היה מומנטום מאוד מאוד חיובי, אבל כן, מה שנשאר מהקיץ הזה הולך להגדיר. עכשיו, חשוב לציין, עוד לא קרה כלום. זאת אומרת, אנחנו פה מנתחים שחורות בלי סיבה אמיתית, מעבר לזה שהפועל ירושלים, זה לא מעניין הרבה אנשים, אתה יודע, זה כזה חומר לכיפה אדומה, אבל מנכ״ל התפטר, התפוטר, יש בעיית סושיאל קשה מאוד, ו... זה לא נראה לי מספיק לפוד הזה, אבל יש איזשהו נתק כזה בין הקהל, והקהל קצת צוחק על הקבוצה בהקשר הזה, ובצדק, אבל
אתה
אני
מרגיש
חושב
אבל
ש...
שזה עד כדי כך? אתה מרגיש שזה מגיע לאיזה קו פרשת מים?
אני חושב שאיך שהקיץ הזה יסתיים, זה יגדיר את זה, כן, אבל בגלל שעוד לא קרו החתמות, חוץ מפריצקי, שאתה יודע, זה הישראלי השישי שביעי, אז עוד מוקדם קצת לקבוע. זאת אומרת, גם מתן אדלסון יכול עדיין להביא שחקן מעולה שהוא פליט NBA כזה. יש עדיין
ודרך
שחקנים
אגב,
בשוק.
גם אם יש פה מדיניות, תמיד אפשר לשנות. כלומר, השער פתוח. זה, אנחנו מדברים
נכון,
עכשיו כי השער פתוח, הוא
עכשיו.
לא סגור.
כן, ופה אני קצת, אתה יודע, זה מכניס אותי לקונספירציות שאני מעדיף לא ללכת אליהן, אבל גם אם למתן אדלסון יש חזון והוא דבק בו של מה צריכה להיות עליית התקציב, הייתי מצפה מהמשרד, מגל מקל ודן שמיר ויונתן אלון, ללכת ולהגיד לו, תשמע, יש הזדמנות, אלה השחקנים, אנחנו חייבים לחרוג מהתקציב, אחרת יהיה לנו קשה. עכשיו, איך זה יתבטא בקהל של הפועל ירושלים? הוא קהל קצת שונה מהקהל של התל אביביות. אני לא מאמין שתהיה מחאה קולנית וכולי. אנשים פשוט יבואו פחות. תראה עוד ירידה במספרים, וזהו. בזה זה יתבטא. אבל מתן אדלסון הוא קורבן של אותה בעיה שמכבי תל אביב היא קורבן שלה. שהוא לא, כשהוא נכנס, הוא לא צפה שעופר ינאי יהיה מה שהוא הפך להיות. ואני מאמין שמתן אדלסון הגיע עם תוכנית מאוד מאוד ברורה לאיך הוא באופן הדרגתי מתחרה במכבי תל אביב, והוא קיבל את עופר ינאי על הראש. ובדומה למכבי תל אביב, הוא לא עשה את ההתאמה.
וצריך להגיד גם, וזה אני חושב הטרגדיה של הפועל ירושלים, זה נדמה שהיא החליטה שלא להחליט. היא לא החליטה אם היא all in עד הסוף סטייל, הפועל תל אביב, עופר ינאי, שזה לדעתי גם אולי יכול ליצור בעיות פנימיות מסוימות, אבל שוב, זה כן החלטה שהיא בהחלט הייתה יכולה לקחת ולקבל גב ממרבית אוהדיה חד משמעית. אבל מצד שני גם, תשים לב, היא לא מדברת ואומרת, לא יודע מה, מוכרת עכשיו איזה נרטיב של הפועל חולון, שיש לי המון ריספקט להפועל חולון ומה שהיא עושה, אבל שוב, הפועל חולון לא באה ואומרת, אנחנו הולכים על אליפות. הפועל ירושלים, להבנתי, כן באה ואומרת משהו בסגנון הזה, לפחות אמרה, היא לא באה ומוכרת פה את הנרטיב של הריגוש עד הסוף, את הנרטיב הקהילתי עד הסוף, אז יש פה איזה משהו קצת תלוי באוויר. והעניין הוא שאתה יודע, אני חושב שכל עמדה תהיה לגיטימית, אבל אם לא תהיה פה הכרעה ברורה, וגם אמירה ברורה, בסוף אתה פשוט תצא קרח משני הכיוונים. ככה אני קורא את זה, וזה, מה אני אגיד לך, אני מאוד מקווה שהפועל ירושלים לא תהיה, או יותר נכון תישאר במלכודת הזו, כי אני, האמת, את הסיפור הזה קורה, אם אני רגע מייחס את זה, ברור שמקצועית היא צריכה עכשיו לעשות את מה שאמרת, והיא תהיה פייבוריטית לזכייה ביורו קאפ אם היא תעשה את זה, ויורו ליג והלאה והלאה, אבל הרי הסיפור הוא גם מול האוהדים, וצריך שיהיה פה תיאום ציפיות יותר טוב, ככה אני חושב. אני חושב שצריך שיהיה פה רגע מה שנקרא אישור קאפ של מה זה הפועל ירושלים, כי גם זה יכול להיות, אתה יודע, זה מן הסתם לא יהיה לך פה קונצנזוס, אבל לאנשים הרבה יותר קל כשהם יודעים לאן נוסעים. זה מרגיש שלא ברור כרגע לאן נוסעים. השאלה הגדולה, שוב, אני חוזר איתך לקטע המקצועי, האם הפועל ירושלים בעיניך, נגיד, ותביא את השחקנים האלה שאנחנו מדברים עליהם, הכוכבים האלה בגארד, אני אגב חושב שצריך שני שחקנים בעמדת הגארד, כי אתה לא יכול לשים את הכל על הרפר, זה אגב, נורא, כאילו זה המטרה של הפועל ירושלים, ואני נותן ריספקט ענק לאובר, אבל אם חלילה קורה משהו עם הרפר, הולכת לעונה. היא חייבת שיש שם גיבוי וגיבוי מסיבי, אז אני אפילו חושב שאמורים להיות שם שני שחקנים, אבל גם אם זה יהיה אחד, ועוד שחקן בעמדה שלוש, ועוד אחד בעמדה ארבע, ושחקנים בתודה סטייל מייק דאום וכאלה, האם לדעתך מה שנקרא, יש איזה כן, איזה סכר, שלא משנה מה האג'נדה של מתן, ייפתחו הצ'קרות, מה שנקרא. זה יורוליג, יש קו מסוים שאנחנו בכלל יכולים להגדיר אותו, שכרגע אנחנו פשוט יכולים להצהיר אחרי שנתיים שפשוט אנחנו לא יודעים.
אני חושב שהדבר הנכון הוא להגיד
פעם.
שאנחנו לא יודעים. אני חשבתי שהסכר נפרץ עם הערכות חוזים בסוף שנה שעברה. כרגע אני לא רואה את זה ממשיך, אבל שוב, עוד לא חתם אף שחקן חוץ מפריצקי שמלכתחילה הגיע על תקן המחליף של אור קורנליוס, כן? והשחקנים ששוחררו הם לא שחקנים שאתה אומר, אתה יודע, טאריק פיליפ זה היה ברור, קריס ג'ונסון לי זה היה ברור. ג'רמי מורגן, אני יודע שהרבה אנשים אהבו אותו, אבל אני חושב שהפועל ירושלים צריכה להביא שחקן יותר טוב. זאת אומרת, קצת אובר-הייפד. אז הפועל ירושלים לא הפסידה את השחקנים שאתה אומר, כאילו, וואו, איך אפשר להיות בלעדיהם. אז יש עדיין למתן אדלסון את ההזדמנות להוכיח בקיץ הזה שזה קיץ גדול. אני כן חושב, אבל שהפועל ירושלים צריכה לקבל באיזשהו שלב החלטה האם היא קבוצת BCL והיא שמה את חלום היורוליג בצד ואז היא יכולה להתנהל בתקציבים ולזכות ב-BCL כמטרה ולאיים על האליפות בארץ, או שהיא קבוצה שהולכת ליורוליג ואז היא צריכה לעלות הילוך. היורוקאפ הוא פשוט מפעל נורא ואיום. הוא מפעל לא מעניין במהלך השנה, הקבוצות בו משעממות והוא רק הולך ונחלש. אם אני
זה
צריך
מעניין, אבל
להמר,
מה
לא
שאתה
לעוד
אומר,
הרבה שנים זוכת היורו-קאפ תיכנס ליורו-ליג.
אני אומר, זה מעניין מה שאתה
וזה
אומר.
לא המפעל להיקלע עליו.
אני אומר, זה מעניין מה שאתה אומר. אתה, נגיד, היית רוצה, נגיד שאין יורוליג, לדעתך, הפועל ירושלים יותר נכון להיות ב-BCL, למרות שהמפעל הזה מתנהל במתכונת חירום של רולטה קצת, כלומר, ככה אתה צופה את זה עכשיו, בטח עם ההצטרפות של הספרדיות?
הייתי שמח שה-BCL המתכונת של בתים של שישה קבוצות בשלב הראשון, כי אני חושב שזה פשוט המתכונת הנכונה, ואז המפעל מסתדר מעולה. אבל כן, תשמע, כרגע היורוקאפ זה מפעל שיממון. זאת אומרת, זה מפעל שחוץ מזה שהוא נותן כרטיס ליורוליג, הוא מאוד מאוד לא כיף.
מעניין. טוב, אם אנחנו מדברים על BCL, אז בואו קצת נמשיך BCL. חולוניה, הרצליה, היה פה גם ריאיון לפני משהו כמו שבוע וחצי עם איתן אנציאנו, יושב ראש הפועל חולון, באמת היה מעניין מאוד, גם ענה פה, אני חושב, לכל השאלות המעניינות שאתה יודע, היו פה גם לי, אבל אני חושב גם בפורומים של כאלו ואחרים, אוהדי חולון. בסוף, תשמע, חולון והרצליה, כרגע אין פה איזה החתמות נוצצות. כן, אתה יודע, יש לך את קרביץ בחולון וכל מיני דברים שהם כרגע, נקרא להם יותר השחקנים של הטייר השני, כי עדיין הכוכבים הגדולים כאילו שצריכים להוביל את הקבוצות האלה לא הגיעו. מה שאותי קצת מפחיד, זה, אתה יודע, אני פה בפרק של המצב מלחמה דיברתי על זה, אני מאוד חושש לקבוצות בדרג הזה. שאולי המלחמה הזאת מול איראן ומה שהיה פה בטיימינג הכי גרוע שיכול להיות מבחינת הבאת שחקנים, אולי זה קצת דרס אותם. כלומר, אני, איך אתה מסתכל על זה?
אלה מלכתחילה לא הקבוצות שעושות מהלכים בדרך כלל בשלבים האלה של הקיץ, אלא אם אתה מביא שחקנים שהם די מורים. הרצליה, תראה, הביאו את לוטטי, הביאו את איידי גר, אני לא זוכר מה התקופה שם בישראלים, בורג עזב, נועה קרטר חתם שם אולי, יש דבר כזה. זה עוד מוקדם, אני מאמין בהרצליה, קוניס יודע להביא זרים טובים. זאת אומרת, יש לו הרבה שנים שהוא מפספס, אבל יש שנים שהוא פוגע. יש להם דעתי בית קשה ב-BCL, לא?
כן, יש להם
אבל
בית קשה פלוס פלוס, זה אולי הבית הכי קשה. אתה יודע, תנריף
כן, מה, כבר
וטופש,
שם את
זה לא כיף.
תנריף וטופש, ומי השלישית?
תנריף טופש, אם אני זוכר נכון, שואלה, אני תכף אגיד לך, אבל זה
אז זה קריס
תנריף וטופש
ג'ונסון.
בוודאות.
בעצם הוא הולך לשלון, לא לשלה. כן, יש להם בית קשה, לחולון יש בית קצת יותר קל, אבל תראה, למדנו כבר שבסוף זה כנראה לא משנה כמה קשה המלחמה, יש שחקנים שמגיעים, שמגיעים לכסף הזה, זה לא השחקנים של הפועל תל אביב, כן, אבל יהיה מי שיגיע. אני חושב שבחולון יש גם בסיס ישראלי די טוב. צריכים לפעול בול בבנייה שלהם. מבאס לי שג'ון מיקס עזב, כי הוא היה שחקן טוב, אבל מעבר לזה, הרצליה די ויתרה על העונה כשהיא שחררה את... קוראים לגארד הזה?
לא, ג'ימי קלארק,
שייך
אבל על
למכבי.
פניו, ג'ימי
כן.
קלארק, אבל על פניו צריך לזכור
אגב, שלא
שג'ימי...
אמרנו אותו בסשן של מכבי, אבל הוא נשאר שם, אני מניח.
ופתאום אתה קורא שאולי הם מתחרטים עם הסדרה שהוא נתן מול הפועל ירושלים, לא יודע, אבל... אגב, סליחה, אני אתקן את עצמי, שולה אמורה להיות אצל חולון, הרצליה, סליחה, כמובן, הרצליה עם טרפני, שזה עשתה עונה נהדרת באיטליה, תנריף טופש וטרפני.
כן, שם יש קצת כסף בפטרפני.
נכון, וזה אולי אפילו יותר קשה מבדלון השולה והמוקדמות שיגיע לחולון. אני מדבר כמובן על טרפני שולה, אבל אני חוזר איתך לעניין הזה פה. ג'ימי קלארק נגיד, ברגע, וזה גם יהוא אורלנד פה אמר, ברגע שהוא שוחרר זה הכניס למועדון המון כסף, על פניו אתה אומר, אז אולי הכסף אמור להיכנס עכשיו. כלומר, אולי זה באמת משאיר מקום לשחקן איכותי, כי הרצליה הרוויחה כלכלית לא מעט מהמהלך הזה.
אני מאמין שאקוניס כהרגלו יבנה קבוצה פחות או יותר בתקציב שהוא מתכנן, ואם יש לו אקסטרה כסף הוא ישמור את זה לראות אם הקבוצה התלבשה טוב או לא. אם כן, אז הוא יחזק באמצע. הוא דווקא יחסית טוב בזה.
תגיד, חולון, כל הדיבורים, מנפורד, מקרה, כל הזה של שחקנים, תודה שפרנקו אולי מכיר, מה העמדה שלך שם?
באופן כללי אני לא מת על הנטייה של פרנקו למחזר, אבל אני חושב שיכול להיות שבסיטואציה הנוכחית זה דווקא דבר טוב. כי מסובך להביא זרים לישראל, בטח ככל שאתה יורד בדרגת השכר. ולהביא שחקנים שהיו פה זה יכול להיות דבר נכון. מנפורד שניהם אחרי השיא, אבל הם שחקנים הרבה כישרון. אז ספציפית, אני חושב שאם הוא כן יכול לעשות את השנה, זה דווקא רעיון לא רע.
עוד פעם, מנפורד אגב, זה באמת תפור לחולוניה. אני גם חושב שבסוף, כמו שאמרת, יצטרכו להילקח פה הימורים. הרצליה עשתה את זה נהדר עם ג'ימי קלארק, שהגיע מג'י ליג עונה קודמת, שחקן שלא לא דרך באירופה כשחקן מקצוען קודם. ועל פניו, זאת גם מאוד שאלה גדולה למה הם הולכים. כלומר, אני שוב, אני דיברתי על זה פה באחד הפרקים, הרצליה מסתכלת על הבית שלה, שזה אותו כאב ראש אולי שהיה לה אפילו לפני שנתיים עם פריסטרי וריטס וטנריף, האם באמת תהיה פה השקעה אול אין גם בזרים, או שאולי ילכו קצת למודל יותר ישראלי, כזה לנסות להבטיח עוד שנה דרך הליגה, אבל פה מה שיצא יצא כזה, וחולון צריך להגיד, גם חולון מבחינה פנימית מול האוהדים, היא לא יכולה לשחזר את העונה הזאת, חולון... חייבת, וגם הציבו את זה שם כמטרה, לעשות טופ 16 מבחינתה, זה יכולה, זה ריאלי, תלוי מי תגיע מהמוקדמות, זה נדע בספטמבר, אבל על פניו צריך לפחות לסיים פה מקום שלישי, ואז או לנצח סדרת פליין מהבית המקביל, שזה יהיה מאוד קשה, כי זה הבית של הרצליה, או בסופו של דבר לסיים מקום שני, ואז אתה אולי מקבל קבוצה קלה יותר, מקום ראשון גם, אם היא מצליחה לעשות את זה מול בדלונה ושולה, זה גדול, אבל... גם חולון, זה, אתה יודע, זה שנת, אני חושב שמבחינת חולון זה גם שנת, נקרא לזה מבחן פנימית, כי השנה האחרונה הייתה לא טובה, יש שם איזו רגרסיה, וזה מאוד מעניין איך חולון תצליח. אתה חושב, אגב, רק נסגור את זה עם פרנקו, שוב, דעתי ידועה, אני חושב שפרנקו מאמן מצוין, אני מאוד מעריך אותו, אתה חושב שהוא האיש הנכון במקום הנכון מבחינת חולון?
כן, תראה, היה שם עכשיו איזושהי לא טובה של גודס, ולפני זה מאמנים בפרופיל פחות גבוה. אני חושב שדווקא בגלל הסיטואציה שלהם, מאמן שהוא כן מאמן פרופיל גבוה שיכול להחזיק מערכת, זה דבר טוב להם. פרנקו, התקרה שלו זה להחזיק אנשים כמו עופר ינאי וקבוצות שאמורות להיות פייבוריטיות במפעלים. זה פחות איפשהו הצליח לתוך הקריירה, אבל חולון לא פבוריטית באף מפעל שלה, ותהיה שם יותר סבלנות. אני חושב שהוא יצליח שם.
יפה, טוב, בוא רק נחתום את הפרק הזה, ניתן ריספקט, מה שנקרא, לצעירים שלנו, לנבחרות הצעירות. נגיד עד עכשיו היו לנו שני קמפיינים, אחד של נבחרת הנוער באליפות העולם, עד גיל 19 סיימנו כמובן במקום השביעי, נזכיר, זה האנדר 18 של העונה הקודמת. נבחרת העתודה, היה לנו פה שבוע מעניין, עשינו 3 מ-3 על פולין, על ספרד, על פינלנד. 119-68 על רומניה בשמינית הגמר, הפסד לאיטליה מאוד כואב ברבע הגמר, משחק שמבחינתי היה דז'ה וו להפועל תל אביב בשיקטש מ-23-24, הובלנו כבר ב-19 והפכו עלינו כמו בספרים, מנצחים כמו לספרד 80-69, היום יום ראשון משחק מקום חמישי מול היוונים, מי שמנצחת חמישית, מי שמפסידה שישית. סך הכל קמפיין מאוד, אני חושב, מכובד ויפה של העתודה. זה גם בסקר שהיה רובכם הצבעתם ככה. נבחרת הנוער, חוזרת. שבת הקרובה, אליפות אירופה עד גיל 18, בית של בולגריה, גרמניה ואיטליה. אנחנו פה באמת בחודש נבחרות, מטורף מה שנקרא. כיף שהצעירים שלנו עושים דברים יפים, כיף שבסופו של דבר, גם אם אולי אנשים פה אומרים היה אפשר יותר, היה אפשר זה, בוודאי שגם אגב לפי סוכנויות הימורים די הגענו לאן שאנחנו אמורים להגיע. משהו שאתה רוצה להוסיף בדבר הזה לסיום?
זה מאוד כיף כשנבחרת צעירה זוכה בתואר, אבל אין לזה משמעות מעבר לזה. זאת אומרת, זה לא מה שיגדיר את עתיד הכדורסל. מה שחשוב בנבחרות האלה זה לייצר שחקנים. אני חושב שהתקווה שהקיץ הזה נותן זה סביב כמות השחקנים שיש מסביב לעומר מאייר, כשחקנים שהם פוטנציאלים להיות שחקנים משמעותיים בכדורסל הישראלי. ואנחנו צריכים לזכור שזה מה שחשוב, כי בסוף המטרה היא לא לקחת אליפות בנוער או בילדים, אלא לראות נבחרת בקיץ ביורו בסקט שעושה יותר שהתרגלנו בשנים האחרונות.
יפה, גיא רחמני, היה פה פרק נהדר, תודה רבה שבאת, היה כיף גדול,
גם לי.
אתה יודע, נאחל לנו הרבה וולקאמים בהמשך הקיץ, אני חושב יש פה הרבה למה לצפות, בטח עם קבוצות מסוימות, וזהו, שוב, תודה שבאת, ואנחנו נהיה פה גם בפרק הבא, בשבוע הבא, הרבה דברים מעניינים, הרבה אולי רעיונות, עוד דברים מעניינים ממועדונים, דברים קצת יותר מסביב, זה מה שמתוכנן פה, שיהיה לכם אחלה שבוע, להתראות.